טוב, חברות וחברים, כאן ג'רמי, וכאן שוב ג'רמי שלפני הפודקאסט, הפודקאסט שלפני הפודקאסט, כי זהו, בעצם זה הפרק האחרון מאותם הפרקים שהקלטנו לפני האסון הנורא שנפל עלינו בשביעי באוקטובר ומאז, ושככה לא הוצאנו, ועכשיו אנחנו מוציאים, אבל שוב עם ההסבר הרגיל לפני, כי עצם השיח השתנה, כן? הכל השתנה. אנחנו כמובן ממשיכים עם הפעילות, שיהיה ברור. קודם כל, יש קורס לפילוסופיה. הקורס דגל של Thinking Different, מחזור חדש, 15 מפגשים, גבירותיי ורותיי, מתחיל ב-16 במאי, אני מפציע שם, ונועם אורן, וטובל רוזן וסר, בפודו עצמו, ודוקטור יניב איצקוביץ', ודוקטור יתך גולדמן, ודוקטור שמעון אזולאי, ודוקטור משה לוי, ודוקטור יאיר בן דוד, ז'ונתן הירשפלד, דוקטור עודד נאמן, פרופסור ליד מודריק, הרבה מהגיבורות והגיבורים שהיו כאן בפרקים, באמת קורס יוצא דופן, 15 מפגשים, וכמובן שאנחנו ממשיכים עם פרקים חדשים, זהו. אחרי הפרק של היום, אנחנו בפרקים חדשים, שאני מקווה שיהיו מרתקים. הפרק של היום הוא בעצם פרק שהקלטתי עם ניל בר, חברינו היקר, דוקטור ניל בר, המדהים, המחשים, המריב, המרתק, ובעצם הפרק עוסק בימין קיצוני. היה איזשהו עניין טכני שעליי, אני דפקתי את זה. אתם יודעים, לרוב אנחנו פשוט הולכים live to tape, אנחנו מקליטים את השיחה, פשוט מעלים את זה כמו שזה. היה איזשהו עניין עם חלק מקופץ, ואיכשהו נמחק, זה יראה כאילו שזה במכוון. כל החלק בשיחה סביב השאלה האם החברים בימין הקיצוני הישראלי עוברים את הרף שמה שבעולם המחקרי נתפס כפשיזם, יכול להיות שעדיף שהחלק הזה הלך, אתם יודעים, כל אחד יכול ככה מהשיחה שעוסקת בדוגמאות אחרות להסיק לפי מיטב שיפוטו את מצבנו כאן. על כל פנים, כאמור, הפרק האחרון מתוך הפרקים שעדיין לא שחררנו, אני מקווה שתמצאו בו עניין, כמו שאני מצאתי בו עניין, כי הרעיון הזה של הפלינגנסיס הוא רעיון שנשאר איתי עוד עכשיו, אז הנה, אני חושב שכדאי מאוד להזין לו, ואני מקווה שאתם איכשהו בטוב, ומשבוע הבא אנחנו חוזרים עם פרקים חדשים. אז כל טוב, והנה הפודקאסט.
פודקאסט. פודקאסט.
טוב, גירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתן כל אלה להיפגש כאן למען החוות הדעת, המקטע ידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מורר השחרה ככה סתם פתאום, סתם ככה, כולנו ביחד ובעברית, כיף גדול, גירותיי ורבותיי. Think and Ring Different, גירותיי ורבותיי. עשור שטובל רוזנדסר מארגן פעילות תרבותית ייחודית, הרצאות, רטריטים, thinkdrink.co.il. בואו לראות איפה אפשר לבוא לפגוש את המחצים המרתקים של Think Drink וטובל עצמו. גם כשהולכים אז אפשר לפגוש את טובל, הוא מפסיק להיות סתם אגדה.
אני לא חושב שזה משהו שכדאי למכור.
זה לא מוכר פשוט. לא, זה מוכר מאוד.
מוכר? כן.
אנשים, תראה, לפגוש את טובל זה חתיכת עניין. טובל רוזן וסר, דש חם.
דש חם לטובל הנבל.
לא, הוא כבר לא נבל.
הוא לא נבל?
אנחנו הפכנו מפודקאסט גנוסטי, שבו יש טוב ורע בכך, לפודקאסט שהוא ככה יותר
רב שכבתי.
שהוא רב שכבתי. טוב, גאותיי ואותיי. מה שקורה כאן זה סיפור כזה. אני זכיתי לדבר לפני שבועות מספר עם האורח המכובד, יש לומר מאוד מכובד, שיושב כאן מולי, ודיברנו על הרודוטוס, וזה היה פרק בפודקאסט של הספרים הגדולים. עכשיו, זה גם הרי אולי להעביר לקהל הקדוש, שאנחנו אמנם שילבנו כמה מהפרקים מהפודקאסט של הספרים הגדולים בתוך הפודקאסט הזה של Think and Make Different נקודה, אבל יש גם כאילו סדרה שלמה שהיא בנבדל, אז אם מישהו רוצה עוד מהספרים הגדולים, יש באמת פודקאסט של הספרים הגדולים, שאתם מוזמנים ללכת אליו ולהזין לו, ויש שם עוד כל מיני ספרים גדולים שדיברנו עליהם, ודיברנו עם החבר ניל, דיברנו עם החבר, וזה מוזר, זה אף פעם אני לא אומר את השם לפני שאתה, לפני שאני מציג, אבל פה אי אפשר, מבחינה מבנית אי אפשר שלא, דיברנו עם החבר ניל על הרודוטוס. וכמו שקורה לפעמים, דווקא כשסיימנו את הפרק וזה, והמשכנו ככה קצת לקשקש, אז ניל פתאום זורק לי מושג, ומהרגע שהבנתי את המושג, שמעתי את המושג, קיבלתי את המושג, אכלתי את המושג, שאבתי את המושג, בלעתי את המושג הזה, נפלו לי מלא הסימונים, ומאז אני רק מסתובב בצורה תימהוני ברחובות תל אביב, וצועק את המושג הזה לכל בן אדם שאני מכיר. ואני רוצה לצעוק אותו גם לקהל הקדוש הזה. פלינגנזיס אולטרלומי.
פלינגנזיס.
טוב, אתה מה, אתה בגלל הקטע היווני שלך, אתה אומר לי
שם. זה ביוונית.
כן, אבל אתה יודע, אני כבר מדבר את זה אחרת.
שוטף.
אני
בסדר, כבר מדבר את זה יאללה. אחרת. סגור, כמו
המרקס. פלינגנזיס. פלינגנזיס אולטרלאומית. ובעצם ניס סיפר לי על מושג מתוך חקר הפשיזם, שבו בעצם יש איזושהי תקופה בעבר שמוצבת כמיתית, כאילאית, כנשגבת, ההווה הוא משבר, הוא גולה, והמנהיג הגדול, כן, התנועה הפשיסטית הגדולה, תשחזר, כן, את העבר המקודש הזה, תחזיר עטרה ליושנה, וזה בעצם נמצא בלב של אידיאולוגיות פשיסטיות. עכשיו כמובן, מיד אתה חושב, וואלה, make America great again, כן? עכשיו, מתי אמריקה הייתה great? בשנות ה-50, המיזוגניות, השוביניסטיות, ההומופוביות, הגזעניות, במאה ה-19 עם העבדות, מתי הייתה great? אבל תחום מציג את עצמו כמי שיחזיר אמריקה לאיזושהי סוג של... וכמובן שמדבר גם היום על יוון, כן? ששם אפשר להבין אותם, הם רוצים לחזור ליוון הקלאסית ולמה שקדם לנצחות, הם גם פגנים, הנאו-נאצים הצעירים, המתוקים, החתיכים, היוונים.
פר עליהם.
והם רוצים לחזור. ופה, ומה פה? פה זה לב העניין. עכשיו, זה מה שהם... פתאום אתה אומר, וואלה, מעניין, כי פה אנחנו לא מדברים על איזושהי תנועה שולית ביוון. אנחנו פה בלב איזושהי הגות פלינגנטית, תנועה פלינגנטית. אנחנו חייבים לחזור לתנך, להקים מחדש את בית המקדש, למרות שבסך הכל מדובר בינינו במסעדת תאכל כפי יכולתך לחונטה של כהנים. אבל צריך להחזיר את הדבר הזה מיד, כי בלי זה אנחנו עבודים בעולם, ואומנם אפשר, זכינו למדינה, לריבונות יהודית, עברית, ואפשר לתת לים ולחיות ולאהוב את החיים, אבל כל עוד אין בית מקדש שכנראה יוביל לגוג ומגוג, אז אנחנו לא צריכים לנוח וצריך להמשיך, ורק המנהיגים הגדולים באמת יבילו אותנו לשם, כן, שר האוצר ולעניין משכב זכר בצלל ואיתמר בן גביר, שהוא מצליחן, הוא פשוט מצליחן, הוא כל אם איתמר בן גביר מבטיח לכם שהוא הולך להביא את הבית מקדש השלישי, אז אל תחשבו שבסוף זה פשוט יהיה מלחמה עקובה מדם ורצח לכל עבר. זה סתם נראה ככה, אבל תסתמכו על איתמר, איתמר מבין עניין, איתמר. אז אנחנו פה בלב של איזושהי תנועה פלינגנטית במובן הזה, ואמרתי, בוא, המושג הזה הוא כל כך חזק, הוא כלי כל כך משמעותי להבין את מה שאנחנו עוברים כרגע, ואולי גם איך להתנגד לתהליכי היודו-טליבניזציה האלה, שאני חייב לראיין אותך. על הנושא הזה, אנחנו חייבים לדבר על בעצם, על ימין קיצוני, על מה שמאפיין ימין קיצוני, עם דגש מסוים על היחס של הימין קיצוני לעבר, כי אני חושב שזה פשוט דבר מבריק ונקודה כל כך חשובה, ונמאס לי כל הזמן להסביר שזה נלבח, ככה אני אוכל להגיד, תקשיבו לפרק שאנחנו מקליטים עכשיו, גיאודאו, די. אז הבנתם כבר שמי שעומד מולי, זה אורח אהוב שלנו במיוחד.
בסוף היא מאס לך ממני.
עם הפנים של אלקי ביאדס והמוח של סוקרטס, איך אפשר להימאס מבן אדם שמשלב את שני הדברים האלה?
מה זה? אני אבוא עוד.
תבוא, בטח שתבוא. תראה, אם בסוף ההקלטה היום אתה תזרוק עוד מושג שאני אחשוב עליו במשך חודשיים, אז ברור שאתה צריך לבוא עוד. את התואר הראשון שלו, ניל בר, עושה באוניברסיטה הפתוחה, שם הוא לומד היסטוריה עתיקה. בתואר שני הוא עושה בבר אילן, היסטוריה עתיקה יוון, אנחנו מתמקדים ביוון. בתואר הדוקטורט שלו הוא חוקר באוניברסיטת בר אילן את הימין הקיצוני ואת הנאו-נאצי, כאשר הוא מתמקד ביוון, אבל חוקר את הסוגיה הזאת באופן כללי. תחום המחקר העכשווי שלו עם אידיאולוגיות רדיקליות, בעיקר ימין, אבל לא רק, הוא המנחה, או אחד מן המנחים, כי שם זה לא שמעבידים בבן אדם אחד, כאילו, כמו פה.
אתה מדבר על הפתוחה.
ההיסטוריה הגדולה בקטנה. אחד מהמנחים של פודקאסט ההיסטוריה בין המרתקים בקוסמוס. ההיסטוריה הגדולה בקטנה, אם אתם, ממליץ לכולם, כן, מניח שרובם מכירים, כל האנשים מכירים, אבל מי שלא מכיר, מיד להזין להיסטוריה גדולה בקטנה. עכשיו, עכשיו. אחרי הפרק. כן. הספר שלו, הרב מחר, קוראים לו שווין. ספר שבו הוא מתאר את ספרטה. מדבר על ספרטה.
שקשורה מאוד לענייננו היום.
מאוד. אנחנו נראה איך בעוד רגע. ספרטה, אז מי שרוצה ככה יותר על ספרטה, שווים של ניל בר, רב מחר היסטרי והיסטורי. הוא עורך בימים אלה ספר על קליאופטריה, יותר נכון על ההתקבלות של הדמות של קליאופטרה, Brill's Companion to the Reception of Cleopatra, יחד עם פרופסור ליסה מוריס ודוקטור איילת פאר, איש רב פעלים מרתק, האיש של השעה שיעזור לנו להבין את מה שעובר עלינו כרגע ובאופן כללי, מהו ימין קיצוני ומה מאפיין את היחס שלו לעבר. ניל בר, שלום רב!
שמע, אני חייב להגיד לך שאני בחיים לא נתקלתי בתגובה כזאת למושג פלינגנסיס. זאת אומרת, זה... אני רגיל לדבר איתה על המושג הזה עם כל מיני יודעי דבר, או המנחים שלי, שאתה יושב מולם ואתה אומר לה, כן, פלינגנסיס וכל הדברים האלה, והם כזה, אתה יודע... יושבים איתך בזום, כי חלקם גם גברים בחול, יושבים בזום ופשוט, אתה יודע, צריך להעיר אותם, לנענע אותם, שיתעוררו, כי זה, אתה יודע, זה היום יום שלהם. ואז פתאום אני נתקל בך, אני זוכר שישבנו פה באותו חדר, זה ממש, ואמרתי לך, אתה פעל עם גנסיס הזה, ופתאום, ראיתי את העיניים שלך נדלקות.
כן.
ראיתי את העיניים שלך נדלקות.
כן.
וקשה לגרום לעיניים שלך להידלק. זאת אומרת, אתה בן אדם מאוד 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 אנרגטי. אני חושב שהפתיח הזה די סגיר למי שעדיין לא מכיר אותך. אתה בן אדם מאוד אנרגטי, מאוד נדלק. וגם ברף הגבוה של ההידלקות שאני מכיר אותך, אנחנו מכירים בכל זאת מעבר קצת למיקרופון, ראיתי משהו בעיניים שלך שנדלק. וזה שזה נדלק לך בעיניים, קודם כל מילא אותי באנרגיה, אבל זה שימח אותי מאוד. שימח אותי מאוד כי... זה משהו שחסר לנו קצת כאקדמיים, שההבנה הזאת, התחושה הזאת, שמה שאנחנו עושים באמת חשוב.
כן.
זה משהו שנתן לי קצת, מין זרז כזה, מין אנרגיה.
אני בשיא הרצינות, אתה יודע, יש את הדברים האלה שאתה מסתובב איתם, ואתה מדבר איתם עם כל מי שאתה פוגש. אני כאילו, כל בן אדם שאני פוגש, שאני עובד איתם על פרויקטים שקשורים ללמוד את העבר או להיסטוריה של רעיון, אני כל הזמן מעלה את המושג הזה, כי אני חושב שהוא מתאר בצורה כל כך מדויקת את מה שקורה גם כאן, גם כאן. אבל על כל אלה ועוד אנחנו נשמח לדבר עכשיו, בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, ניל בר, אנחנו לא נתקשקש ככה, לא ניתן לעצמי לקשקש את עצמנו לדעת, בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, ובוא נתחיל מאיזושהי working definition שתתן לנו אולי, אם אנחנו נחשוב על האידיאולוגיות של הימין הקיצוני, מה זה בכלל ימין קיצוני?
זו שאלה טובה, וזו שאלה שאין לה ממש מענה. כי כשאתה מדבר על קיצון, מה צריך להיות בשביל קיצון?
מרכז.
צריך להיות מרכז, צריך להיות איזה סקאלה כלשהי, נכון? זה מאוד דינמי, כן? הקיצון, לכאן ולכאן, לשני הקצוות, כן? הוא נקבע... על הסקאלה שבה אתה עובד. עכשיו, כל מדינה, הימין הקיצוני שלה, או השמאל הקיצוני שלה, נקבע לפי הקונסנזוס, לפי מי שנמצא במרכז. למשל, הדוגמה הכי טובה, ואנחנו נחזור הרבה, אני מניח שזה ביוון. אוקיי, מפלגת השלטון, נאה דמוקרטיה. אוקיי, זו מפלגה שנחשבת על הנייר, מפלגת ימין שמרנית. עכשיו, שאתה בודק את המצע שלה, או כל מה המפלגה עושה עד היום, היא מפלגה שהיום הייתה נחשבת, אם אנחנו מלבישים אותה על ישראל, היא מפלגה כאילו ליברלית לכל דבר ועניין, איפשהו בין לפיד לבין מרץ אפילו הייתי אומר. אוקיי? היא לא מפלגת ימין. מה הופך אותה למפלגת ימין? ומה הופך אותה למפלגת כביכול שמרנית? האופוזיציה שלה, שהאופוזיציה שלה מפלגת סיריזה, אוקיי, מפלגת שמאל רדיקלי, אוקיי, ועוד יותר שמאלה ממנה זה הקאפה קאפה אפסילון, זה מפלגה לניניסטית. אז ליד שאתה משווה אותם לשתי החבר'ה האלה, הם מפלגה שמרנית.
זאת אומרת, אתה אומר, זה בעצם תלוי מערכת פוליטית ספציפית, כי אתה צריך לבחון את הכוחות הפוליטיים הפועלים, ויכול להיות שהסקאלה, למשל, היוונית, לפי מה שאתה אומר, כולה יותר שמאלה מכל מיני בחינות מהסקאלה, נגיד, בישראל.
זה מאוד תלוי מקום, זה מאוד תלוי זמן. למשל, אצלנו המערכת הפוליטית משובשת לחלוטין. זאת אומרת, מה שהיום נקרא אצלנו ימין, הוא בכלל לא ימני. הממשלה שלנו היום היא, היא ממשלת שמאל מובהקת. מובהקת. הם מאוד מתהדרים בתואר ימין, אבל אין שם שום דבר ימני. שתבחן מה הם עושים ומה הם מדברים, ומה הם רוצים לעשות, אין בזה שום דבר ימני. להבדיל, תסתכל על, למשל, על מחאה. אוקיי? מה המחאה רוצה לעשות? ממי היא מורכבת? תנסה לנתח מי הנפשות לפועלות. מה הם מנסים להשיג? עד מה הם דוגלים? זה מהלכים ימניים פר אקסלנס. פר אקסלנס. לכן זה הכל תלוי באיפה אתה בוחן את הדבר הזה, ועל מה אתה מדבר, אבל יש כמה דברים שכן...
וגם במה אתה מתמקד, כי נגיד, באמת יכול להיות שמבחינה, נגיד, מכל מיני מבחינות כלכליות מסוימות, גם מה שנחשב שמאל, או רוב השמאל בישראל הוא בכלל ימין, כן? כי השאלה איפה אתה הולך ומוצא סוציאליזם, ויכול להיות פתאום שמפלגת ימין היא כאילו יותר סוציאלית ממפלגת שמאל. פה נקודת ההתפלגות היא באמת אחרת, היא הסוגיה
הביטחונית.
הביטחונית הפלסטינים, וגם הקישור הזה בין שמרנות לימין, שמרנות דתית וימין, שזה לא קישור שהוא הכרחי בך. זאת אומרת, זה באמת שאלה מאוד מורכבת.
זה מאוד מורכב.
בימין יש כל מיני אידיאולוגיות, בשמאל יש כל מיני אידיאולוגיות.
אני חושב שמה שקרה בשנה האחרונה זה שבאמת העניין הפלסטיני נדחק. זאת אומרת, הוא בכלל לא על הפרק, אף אחד לא מדבר עליו.
לא יודע כמה שנים כבר, כן.
כן, אבל השנה זה מאוד מורגש. זאת אומרת, ברגע שהמאבק, מחאה, רפורמה, מהפכה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כן, תמלא את החסר, הדיון הוא חברתי. אפילו הכלכלי, הכלכלי בכלל, אף אחד לא מדבר עליו. כאילו שהדבר צריך להיות המהותי והאקוטי ביותר, אף אחד לא מדבר עליו, כן? כשאתה מדבר על ישראל, אתה מדבר במונחים מאוד ביטחוניים, אבל לאחרונה, השינויים שאנחנו חווים בשנה האחרונה, הם נסובים סביב הסוגיה החברתית. והסוגיה החברתית, מי שהכוחות שפועלים, מי שמצטייר, הוא מצייר את עצמו כימין, הוא שמאלני לכל דבר ועניין.
למה אתה מתכוון?
המהפכנות, הייצוג של ההמונים, אתה יודע, המושגים המרקסיסטיים של מדכאים ומדוכאים, כן? כל הטרמינולוגיה הזאת, תקרא את ריקלין למשל. ריקלין מדבר כמו גרמשי. כמו גרמשי. אותו דבר אבישי בן חיים. אבישי בן חיים? אבישי בן חיים, כן.
זאת אומרת, יש השילוב של... זאת אומרת, הפוליטיקת זהויות גם בארץ, שהיא בעיקרה שמאל, נגיד, בארצות הברית, היא יותר ימין בישראל.
אני חושב שגם בארצות הברית זה איפשהו מפלרטט קצת עם הימין. זאת אומרת, כל התחושה הזאת, אני מחזיר אותך למהפכה הצרפתית, כן, שאתה יודע, שאיפה שבאמת התמצק כל הרעיון הזה של שמאל וימין. כשאתה מסתכל על מה אלה דגלו ומה אלה דגלו, ואתה מלביש את זה על היום, אתה רואה שהמחשבות על צריך להפוך את הכל. הסדר הקיים לא טוב, צריך לשבור אותו ולהקים את חדש. זה קיים בימין, במרכאות שלנו.
כן.
ואז אתה לוקח את השמאל שלנו, זאת אומרת, מי מורכב? מי זה אחים לנשק? מי זה שיקמה ברסלר?
כן, לא, השמאל שלנו הוא מאוד...
אליטיסטי.
אליטיסטי, הוא מאוד... הוא גם לא שמאל כלכלי, שאני חושב שזה בעיה, אני חושב שצריך לחזור למרקס באיזושהי צורה, כדי להציע איזשהו חזון שגם באמת מטפל בפערים המעמדיים הנוראים של
אבל המחירים. אבל אני חושב שזו הגדולה של המחאה. הגדולה, כן, כל אחד זה, אבל אני חושב שהמחאה היא לא מרץ העבודה. מרץ העבודה בכלל לא במשחק הזה, לכן מה שאתה מחפש במחאה הזאת מבחינת שמאל ימין לא קיים.
לא, זה מה שהייתי מחפש בשמאל. אני גם לא יודע עד כמה מרץ והעבודה ידעו כאילו להפוך את העניין המעמדי ואת היוקר המחיה ואת הפערים המטורפים בין עשירים לעניים ללב העניין. אבל אני מאוד אוהב את הנקודה הזאת. אני מאוד אוהב את הנקודה שלך שבעצם האופן שבו אנחנו חושבים על קטגוריזציות פוליטיות, במונחים גסים של שמאל וימין, זה משהו שהוא מאוד תלוי תרבות, תלוי מדינה ספציפית, תלוי מערכת ספציפית.
ויותר מזה, הוא כלי.
הוא כלי.
הוא כלי. המילה ימין והמילה שמאל במדינת ישראל יש לה משקל. יש לה משקל, אתה יודע, לכאן ולכאן. ימין במדינת ישראל, לפחות על פי רוב, כן, אנחנו רואים את זה בסקרים, אנחנו רואים את זה בבחירות. ימין נחשב פטריוטיזם, אהבת ישראל, אלף ואחד דברים. שמאל, מה זה שמאל? שמאל זה מילת גנאי.
כן.
מילת גנאי.
זאת אומרת, טוב, מה... זה הצלחה במחאות הגדולה של הקוסם.
לא רק הקוסם, זה התחיל גם לפניו. זה התחיל גם לפניו. זה, הוא עשה את זה כמלכת
הוא
קודם.
הוא הפך את זה, הוא הפך את זה למדע. לאומנות.
כן.
אבל, אז בכל זאת אני רוצה לאתגר אותך ולשאול אותך, כשאתה בא ובוחן את תנועות ימין קיצוניות, תן לי את הקריטריון או את המאפיינים שלפיהם המחקר שלך יוצא לדרך.
זהו, שזו שאלה טובה, כי זה גם תלוי במקום. אם אתה מחפש איזה מחנה משותף כלשהו, זה קודם כל בראש או בראשונה, קסנופוביה מאוד מאוד חריפה. לא קסנופוביה של, אתה יודע...
סינת זרים.
סינת זרים, כן. קסנופוביה זה סינת זרים, עוד פעם יוונית. אבל קסנופוביה מאוד מאוד חריפה, בקטע של לא רק, לא להיות מרוצים מהפלורליזם, הגלובליזציה, זה לא שם. זאת אומרת, זה סינת זרים ברמה של אנחנו צריכים לקחת את המשטרה, אנחנו צריכים לקחת את הצבא, ולהעיף את כל הזרים מפה. זה בדרך כלל מאפיין מאוד מאוד מובהק ומאוד משותף לתנועות ומפלגות פוליטיות של הימין הקיצוני, זה בראש ובראשונה. אבל מעבר לזה, יש גם הרבה שאלה של שמירת על המסורת, שזה מתקשר לפלין גנסיס. כן, אנחנו נגיע לשם, אני מתאר לעצמי. של שמירה על המסורת. ההבנה גם, וזה גם טרמינולוגיה שקיימת, למשל כהנא אהב מאוד את המושג מתייבנים. מה זה מתייבנים? מתייבנים זה גיס חמישי. למשל יוסי שריד, כן, הוא כתב עליו שהוא יותר גרוע מערבים. למה הוא יותר גרוע מערבים? כי הוא חי בקרבנו, הוא חלק מאיתנו. והוא בוגד. הוא בוגד. הוא רוצה לעשות יד אחת עם הערבים. יחד עם כל שאר השמאלנים האלה, של מרץ והחבורה האלה, והחבורה הזאת. הם רוצים לקחת את מה שאנחנו, שזה יהודים, דתיים, מאמינים לכל הפחות. אני מאוד נזהר מלהיכנס פה למושגים ביולוגיים, כי זה לא שם, כהנא לא עבד לפי מונחים ביולוגיים.
כן, לא היה שם מרכיבים אתניים?
לא, הוא דתיים, הוא רב. אז אני חושב שזה
גם... זה לא שלרבנים יש פה בעיה להתבטא במונחים אתניים.
כן, אבל גם המונחים האתניים שלהם נובעים מאמונה תיאולוגית. זאת אומרת, היהודים כקבוצה אתנית היא בראש ובראשונה בגלל הדת שלהם. זאת אומרת, אני ואתה, שאנחנו יהודים חילונים לכל דבר ועניין, גם אם הדת שלנו לא באמת יושבת על המשבצת שכהנא וחבריו רואים בו כדבר חיובי, אנחנו עדיין יהודים. אנחנו עדיין יהודים, אבל זה נובע מתפיסה תיאולוגית, לא מתפיסה, כי יש בנו ניצוץ יהודי.
כן.
זה לא בגלל שה...
אבל קשה להפריד אותה מהיסוד האתני.
קשה להפריד, אבל שאתה מדבר על מונחים גזעיים, או גזענים, למשל תיקח את הדוגמה המובהקת ביותר, שזה גרמניה הנאצית, שם יש באמת סיפור ביולוגי.
גם העניין הגזעי, זה באמת סוג של פסודו-מדע מודרני, נכון? זה דיבור ככה בכלל בהיסטוריה של הגזענות, האם אפשר לדבר בכלל על גזענות לפני מושג הגזע המדעי, הפסודו-מדעי המודרני?
בדיוק, אני מדבר על זה הרבה, אני מעביר קורס ג'נוסייד, כבר כמה שנים, ואני מדבר על זה הרבה, תראה, אני היסטוריון, אני לא יודע להגיד לך מה ביולוגים יודעים, או זה, עד כמה שאני יודע, ההגדרה המדויקת של גזע, ויכול להיות שאני טועה, כן, אבל זה מה שאני יודע, שגזע בהגדרה לקבוצות שלא יכולות להתרבות אחת עם השנייה. זאת אומרת, פיל וקרנף...
לא, אין, הגזע זה... בדיוק. זה חוסר הבנה של המוחכבות של הגיוון האתני האנושי,
בדיוק.
שקודם את דרווין וקודם את ההבנה הביולוגית העכשווית, ומחלקת את האנושות בצורה גסה לגזעים, אין לזה שום
זה לא שחר מחזיק. מדעי. זה לצורך כן, העניין, כן. אם היה גזעים, אתה ואפריקאית או אתה ומונגולית, לא יכולים להתרבות, אבל היות ואתה יכול להתרבות איתה,
כן.
או להפך, זה פשוט לא מחזיק מים, מבחינה ביולוגית. כן, יכול להיות כן. שאני טועה. אני יכול להגיד לך מה אמרו הגזענים המוקדמים של המאה ה-19, המאה ה-20, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה בעצם עומד בבסיס הטיעון שלהם, שיש גזעים אנושיים. אתה יודע, זה מגיע גם מגזענות קלאסית שנשענת על התנך, על המקרא. כן? שמתחיל מכל סיפור נוח והבנים שלו, שם חם ויפת, שישבו את העולם מחדש, ואז עוד פעם מודגר מחדש, שברגע שהם הגיעו לאמריקות, כן? מאיפה הגעתם?
כאילו, אני חושב שהנקודה הזאת חשובה, חזרנו עליה בכל מיני פחקים, שגזענות היא לא רק התפיסה שגזע כזה נשגב או עליון לגזע אחר, היא עצם החלוקה לגזעים, שם מתחיל בעצם כבר הבעיה, כי לכל אחד יש רקע אתני, לכל אחד יש קבוצת אתנית, ויש קבוצות אתניות שהן קרובות יותר לקבוצות אתניות אחרות, אבל אין שום חלוקה גזעית. זה לא שאתה, שבחור שנולד באתיופיה, הוא גזעית יותר דומה לבחור שנולד בניגריה, שהצד השני וקבוצה אתנית אחרת לגמרי, מאשר בחור שנולד בתימן, 10 קילומטר ממנו. כל הדבר הזה חסך כל היגיון ברגע שחושבים עליו 5 דקות. זה דבר שגזענים נוטים לא לעשות, לחשוב.
אתה צריך להבדיל קודם כל בין גזע לגזענות, שזה שני מושגים לחלוטין שונים. אם אתה מסתכל מבחינה גזעית, מדענים מהמאה ה-19, אני לא מדבר איתך על כל מיני שרלטנים, מדענים רציניים, אמיתיים, כן? שיושבים עם הדברים האלה, הם עובדים לפי מושג שנקרא טוקסונומיה. זאת אומרת, ציווג. ישבו והתחילו לקטלג את כל, את כל העולם החי, אוקיי? אז יש פרפר כזה שהציור שלו על הכתפיים נראה ככה, ויש פרפר כזה שהוא קצת יותר גדול והציור שלו על הכתפיים נראה ככה. אז אנחנו יכולים לסווג כל מיני סוגים של פרפרים. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם בני אדם? אתה יכול. מתי זה נהיה גזעני? שאתה עוצר היררכיה. שאתה הופך היררכיה.
אבל אני מסכים איתך שמן הסתם ההיררכיה זה הדבר הבוטה, אבל עצם הקטגוריזציה הזאת היא הטעות שמאפשרת את הגזענות. עצם המחשבה שכבר יש, שקאנט אומרים היום שהוא בין המכוננים שלה באנתרופולוגיה השוואתית המאוד לוקלת שלו, שבאמת הם ניסו להבין איך זה שיש סוגים אחרים של בני אדם. אז אמרו, טוב, זה גזעים שונים. זה כבר קורה בסוף ה-18. אבל זה הבסיס אחר כך להיררכיה.
זהו, השאלה מה עושים עם זה, אבל בבסיסו יש בזה היגיון. זאת אומרת, אתה לא יכול
להכחיש... יש בזה היגיון אם אתה כותב... תראה, יש בזה היגיון מוטה אם אתה כותב לפני דרווין ולפני שאתה מבין את האופן שבו המין האנושי התפתח והתגוון לגיוונים האתניים שאנחנו עדים לו היום. יש לזה... זה טעות שיש לה היגיון, אבל זו טעות קשה, מרה, ועם מה שאנחנו מבינים היום על מוצא האדם, מטומטמת.
נכון, אבל זו שאלה בסופו של דבר של פוטנציאל. כי תראה, כשאתה מסתכל על העולם, אי אפשר להכחיש את זה שיש סוגים שונים של בני אדם.
ברור.
זאת אומרת, למה תמיד באולימפיאדה, למה תמיד באולימפיאדה, או במשחקים האולימפיים צריך להגיד, תמיד המנצחים בריצות, כל שם זה תמיד אנשים מאפריקה. מה, כי הם ממש רוצים? לא, כי יש להם משהו גנטי, או פיזיולוגי, או whatever, שגורם להם להיות יותר טובים בריצה.
Okay. כן, אבל שים לב שגם גם בניצחונות האלה, זה לא סתם אנשים מאפריקה. יש קבוצות מסוימות שמצטיינות
ברור.
בסוגים מסוימים של ריצה. אז זה אומר שיש קבוצות אתניות עם מאפיינים גנטיים משותפים, אבל הקבוצה האתנית שמנצחת במרתונים, שזה אנשים יותר ממזרח אפריקה, לעומת קבוצות אתניות
ברור,
שמנצחות.
ברור, זה נהיה הבעייתי שאתה מדבר בהכללות.
זה העניין.
שאתה מדבר בהכללות, זה נכון.
אין גזע של היא... אנשים שבאים מאפריקה. יש מלא קבוצות נכון. אתניות.
זאת הבעיה בגזענות.
ובאירופה ובאסיה וב...
זאת הבעיה בגזענות. ההיררכיה הזאת שאתה יוצר, היא לא מקבלת את הגיוון האנושי. זאת אומרת, אני ואתה...
כי אתה חושב במונחים של גזע ואין כזה דבר.
נכון. אבל בסופו של דבר, תקרא לזה שטורצת, תקרא לזה קבוצות, תקרא לזה אתניות. זה לא משנה איזה מילה.
לא, זה משנה. כי קבוצות אתניות זה משהו שהוא הרבה יותר מדייק מהמונח גזע. המונח גזע שם ביחד מישהו שנולד באתיופיה ומישהו שנולד בניגריה. שם ביחד מישהו שנולד, אני יודע מה, באיטליה ובשוודיה. המושג קבוצה אתנית משקף את המוחכבות ואת הגיוון נכון. שיש בתוך כל הקבוצות האלה.
נכון. תראה, אני חושב שהדרך שלנו להשתחרר מכבלי הגזענות בסופו של דבר, זה ההבנה ש... אני לא יודע אם אין גזעים או לא, עוד פעם, אני לא ביולוג, אני מאמין לביולוגים שאמרו לי שאין כזה גזעים. אני חושב שהדרך שלנו להשתחרר מכבלי הגזענות, זה באמת להבין שלכל בן אדם, לא משנה איזה קבוצה אתנית, איזה, במרכאות גזע הוא, יש לו פוטנציאל שווה ערך לכל בן אדם אחר. זאת אומרת, תיקח בן אדם מאיזה כפר מניגריה, או מצ'אד, או לא יודע מאיפה. תיקח אותו מגיל ינקות, תושיב אותו בייל, הוא יהפוך בסופו של דבר, או לפחות יהיה לו את הפוטנציאל, להפוך ללא פחות מוצלח מבן אדם לבן שגדל בניו יורק. זה בסופו של דבר ההנחה הקונטמפוארית, זאת אומרת, הנוכחית שלנו היום כלפי בני אדם, שלכולנו יש פוטנציאל. יחד עם זאת צריך להבין שבאמת יש הבדלים. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר על זה מצביעים. הבעיה היא בהצבעה שלהם, שיש קבוצות אתניות, יש גזעים שונים, שיש להם מאפיינים שונים, היא חוסר הקבלה שבתוך הקבוצות האלה יכול להיות גיוון. יכול להיות גיוון. זאת אומרת, תיקח אפריקאים ממזרח אפריקה. לא יעלה על הדעת שאני, כיהודי, כאיש לבן, whatever, יהיה יותר מהיר ממישהו מסומליה. לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות. לא יכול להיות שמישהו מאתיופיה, מאריטריה, לא יהיה טוב בריצה. לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות. זה גזענות.
כאילו, תפיסה מהותנית.
מהותנית, כן. כוללנית, מכלילה. מכלילה, אוקיי. כן.
Okay. לא יכול להיות שיש לזה דבר יהודי שהוא לא טוב עם כסף. אני זוכר
שאשכנזי לא אוהב חריף.
אני עבדתי,
תימני לא
עבדתי
קמצן.
בבר אירי בפריז, והיה שם איזה New Year's ענק וזה, ואני סתם מלצר. ולמחרת כאילו נכנסו מלא כסף, אבל יצא, ולא ברור מה היה עם הכסף. אז המנהל פשוט אמר לי, ג'רמי, אולי תשב ותסדר את כל הקטע עם הכסף. אמרתי לו, תגיד, מה, אני מלצר כאן, מה אני... לא, אבל יהודים, הם... עכשיו, ישבתי וסידרתי את זה, אמת, אז...
השאלה אם עשית את זה טוב, ואתה תיתן לי להתעסק בכספים, זה לא ייגמר טוב.
כן, לא, מצאתי את החוסר וזה, הכל היה...
אני אתן לך אפילו... תראה, זה גם מגיע בסופו של דבר. תראה, הקטגוריזציה שלנו לקבוצות, זה משהו מאוד אנושי. משהו מאוד אנושי. זאת אומרת, שאתה הולך... המוח שלנו ככה עובד. אתה הולך ברחוב, אתה רואה עץ.
כן.
מה אתה רואה? אתה לא רואה גזע וענפים ועלים וכן ציפורים. אתה רואה עץ. אתה מחלק אותו, כי ככה המוח שלך רגיל לעבוד. ככה המוח שלך גם חוסך בזיכרון. ככה עובד. אתה רואה, הולך ברחוב, אתה מפספס הרבה פרטים. כי אתה רואה אותם כשלמים. אז אתה רואה בחור מסוים, אתה מחלק אותו לאיזה קטגוריה, אתה מלביש אותו למין איזה קופסה כלשהי, במודע או לא במודע, בזדון או לא בזדון, זה פשוט קורה. תן לך דוגמה, ראש השנה. אוקיי, ישבתי עם הבני דודים שלי, והבדודה שלי נשואה ל... מרגיש מטומטם להגיד קסם של בחור, אבל מרוקאי. באמת, כאילו, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מרגיש הכי מטומטם להגיד את זה, כי זה מובן מאליו. לא בגלל שאני מרוקאי.
הוא יכול להיות שהיא הייתה מתחתנת עם מניאק, כאילו.
כן, כן, לא, אמרתי, ארז, אני אוהב אותך.
ארז, אוהבים אותך, ארז.
אני מת עליך, כן, זה לא, פשוט חשבתי על ארז, ואמרתי, ברור מעולב שהוא מותג של בחור. אבל גם אמא שלו הייתה, ואני יודע שהיא מכינה מטבוחה, פצצה, מדהימה. והיא לא הביאה, לא הביאה. שאלתי אותה, מה, אליס, למה לא הבאת היום זה? היא אמרה, מה, כולם פה אשכנזים, למה שאני אביא חריף? עכשיו, אנחנו משפחה שאוהבת חריף. עכשיו, זה לא שהיא גזענית. היא לא אמרה את זה בכוונת איזה, היא פשוט הלבישה, כמו שאנחנו עושים, כמו שכל אחד עושה, הלבישה אותנו לתוך קופסה שהאשכנזים לא אוהבים חריף. תימנים קמצנים, רומנים גנבים. זה טבעי.
רומנים גנבים.
זה רומנים גנבים.
פולנים פולנים.
צרפתים לא נחמדים. בלגים, אני לא יודע מה אומרים, מה אומרים על בלגים. יש לכם אחלה שוקולד.
לא, באירופה הבלגים הם טיפשים. בבדיחות, ההולנדים הם קמצנים, אתה יודע, הבדיחות משתנות, הבדיחות של אירופה זה ההולנדים קמצנים, האנגלים הם כאלה סטיף וקרים, והבלגים טיפשים.
אז הבעיה היא שתהיה...
איך אתה משגע בלגי?
איך?
אתה שם אותו בחדר עגול ואתה אומר לו שיש צ'יפס בפינה.
אז אתה מבין, זה בדיחות שיש לנו על תימנים.
איך אתה הורג בלגי?
איך?
אתה מביא אותו לבריחה ואתה כותב למטה שלה יש פה צ'יפס. כן. או תמיד יש את הבדיחה שאני אוהב, זה בלגי צרפתי ואנגלי שוחים מצרפת לאמריקה, הם עושים תחרות. אז הצרפתי חצי הדרך, וואה, לא יכול תובע. שלוש רבעי הדרך, האנגלי אומר, לא יכול תובע. 100 מטר מחוף הים, הוא כבר רואה את פסל החירות, הבלגי אומר, וואי, לא יכול, אני חוזר.
תמיד יש בדיחות כאלה גם על פולנים.
כן.
פולניה באה לפולניה, אומרת לה, שמי, בעלי מלאך, אז השנייה אומרת לה, איזה כיף לך, שלי עדיין בחיים. תמיד, זה בדיחות, כאילו, בדיחות הדתיות, שיש בהם קמצות של למה לא הולך לי עם המילה הזאת? קטגוריזציה.
כן. זאת אומרת, כולנו, סטריאוטיפ זה תופעה אנושית.
כולנו גזנים.
לא הייתי אומר גזנים.
כולנו גזנים במודע או לא במודע.
אני לא אוהב את זה, כי זה עושה לזה נורמליזציה. כי יש...
זה נכון.
לכולנו אולי מתחנכים בתוך מערכת שמעודדת בנו כל מיני סטריאוטיפים, אבל אני חושב שהרוב הגדול גם זוכר את הכלליות של האנושיות של בני אדם, וגם במידה כזאת או אחרת יודע גם לתמרן את עצמו עם תבונתו מעבר לסטריאוטיפים
האלה. אבל זה תלוי בתבונתו, זה תלוי בידיעותיו. בבסיס שלך, איך שנולדת, עוד פעם, אני צולל לתוך מונחים מאוד.
אני לא יודע אם זה נכון. אתה יודע, אני היה לי סיור בבית ספר מעורב ביפו, ואתה שומע מהרבה מהמורים שדווקא הילדים הצעירים יותר, אצלם אין שום בעיה עם השוני בין ילדים ערבים לילדים ישראלים. זה משהו שכאילו הם לומדים עם הזמן, שאמורה בכלל להיות להם בעיה.
כשאתה זורק כמה... בהקשר הזה, אבל בהקשר של הקטגוריזציה, יש בעיה. יש בעיה. זה שאלה אלמותית, כן, האם האדם הוא טוב מנעוריו או לא.
כן, כן, אבל אני חושב שספציפית אם אתה זורק ילדים ביחד, מצבעים שונים, מצורות שונות, מגזעים שונים, אין גזע, אבל מתרבויות שונות, בצעירותם הם מסתדרים הרבה יותר ממה שהיית זורק אותם אחרי שהם עברו תהליך של תרבות.
זאת אומרת, זה לא שאלה שלא להסתדר.
המטענים הקסנופובים זה משהו שאנחנו גם יונקים מתרבויות לפחות.
אבל זה לא שאלה שלא להסתדר, ברור שמסתדרים. אתן לך עוד דוגמה, אוקיי, אמא שלי פולניה. אבא של, גם אשתי, חצי פולניה, אבא שלי שהוא שמע שאשתי לעתיד, כן, רק התארסנו, הוא אמר, הוא גילה שהיא גם חצי פולניה, הוא אמר לי, אל תעשה את הטעות שאני עשיתי. עכשיו, הוא אמר את זה בצחוק. כן. הוא אמר את זה בצחוק, אבל ברור לכולנו שהוא יודע שיש איזשהו סטריאוטיפ. מוצדק או לא מוצדק, שפולניות הם איקס.
כן.
כולנו עושים את זה. זה לא שאלה שהוא לא מסתדר עם אישי, זה לא שאלה שהוא לא מסתדר עם אמא שלי.
אבל אם אנחנו חוזרים אז בעצם לימין הקיצוני, אז אתה אומר שבעצם הקסנופוביה סלש גזענות סלש תפיסה סטריאוטיפית של העולם היא מובהקת אצל אותם התנועות שאתה חוקר.
היא בראש, היא בראש. וכפועל יוצא מזה, לא רק קסנופוביה כלפי חוץ. זאת אומרת, זה לא רק מחזיק כלפי חוץ. כי אתה מגדיר את החוץ, אתה מגדיר את האחר, אתה בו זמנית גם מגדיר את עצמך. מה הופך אותך לשונה ממנו? למה אתה יותר טוב ממנו? כן? כשאתה מדבר על השונה, כשאתה מדבר על האחר, זה שהוא לא רצוי פה, אתה שואל את עצמך, אז מי כן רצוי פה? מי כן צריך להיות פה? וזאת השאלה המעניינת. מי הוא אני? והשאלות האלה, המענה שלהם זה או שהוא גזעי, כמו שדיברנו עד עכשיו, רק הרבה יותר חריף, כן, מן הסתם. הוא אומר, הרבה יותר דיכוטומי של טוב ורע. כן, עוד פעם, החוסר נכונות או חוסר יכולת להכיל מורכבויות, כן, של אתיופי שלא יודע לראות סמר, כן, כאלה. וזה בעיקר התכנסות כלפי מי אנחנו. ומי אנחנו הזה תמיד, בדרך כלל, מה שאני עוסק בו, מוגדר על פי העבר. זה הפלנגנסיס.
שם
אנחנו חוזרים אחורה.
הפלנגנסיס. יאללה, קח אותנו לפלנגנסיס.
פלנגנסיס, תראה.
תפלנגס לנו את המוח.
כן, תראה, זה מושג שקודם כל לא אני המצאתי, כמובן זה רוג'ר גריפין, חוקר אמריקאי, בריטי, סליחה, שבחור מאוד נחמד, דיברתי איתו לא מעט.
מה אתה אומר?
פנסיונר, כן, פנסיונר מאוד חביב, מאוד משועמם, רק מחפש, תן לי מה לעשות.
השקעה?
כן.
יאללה, בוא נדבר עם רוג'ר.
יאללה, תזמין אותו.
אוהבים את רוג'ר.
הוא ישמח מאוד. אין לו מה לעשות, פנסיונר, כן.
כן.
פנסיונר,
ישתו. רוג'ר, אם אתה שומע, אוהבים אותך מאוד.
אני אפנה אותו.
הפלינגנסיס שלך...
מדהים.
פוקינג מסדר לנו פה את הראש.
אחד חוקרי הפשיזם המובילים בעולם.
אז מה הוא טוען בעצם, רוג'ר גריפין?
הוא טוען, תראה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על פשיזם, אנחנו צריכים להפריד. יש את הפשיזם המקורי של מוסליני ונאציזם, בסופו של דבר נאציזם מסוג, זה וריאנט פשיסטי כלשהו, לבין מה שאנחנו חווים היום. הרבה פעמים שאתה מלביש, תראה, פשיזם היום, סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, זה סוג של אישי לנדה, פרופסור אישי לנדה מהאוניברסיטה, כך קורא לזה, תפוח אדמה לוהט. שכל אחד מעביר את זה אחד מהשני, כן? זה תפוח אדמה, אף אחד לא רוצה את זה. גם הפשיסטים עצמם לא רוצים להיקרא היום פשיסטים. ואיפשהו בצדק, המרכיבים האידיאולוגיים או החברתיים או התקופתיים שהרכיבו את הפשיזם של אז, של שנות ה-20, 30, 40, לא קיימים היום. כשאנחנו מדברים על נאו-פשיסטים או נאו-נאצים, זה לא בדיוק היטלר וזה לא בדיוק מוסליני. צריך להפריד בין שני המושגים האלה. אבל מה שכן מאחד את שתי התנועות האלה, או שני האידיאולוגיות האלה, זה באמת ההבנה הזאת שהחברה שבה אנחנו חיים היום היא מנוונת. היא מנוונת, היא לא טובה. היא לא טובה כי היא גלובליסטית. היא לא טובה כי היא פלורליסטית. היא לא טובה כי היא ליברלית. היא לא טובה כי היא מודרנית והיא רציונלית. היא רציונלית, אוקיי? וכנגד זה, המענה שלהם זה חזרה לאחור. ההבנה שאנחנו מין חיים בדמיין מין המבורגר, אוקיי? שיש לך לחמניה, קציצה ולחמניה. רק שפה, במשל הזה, הלחמניה זה כאילו הדבר הרצוי, כן? כאילו זה סוג של למבורגר הפוך כזה. פעם היה מדהים. היה מדהים. חיינו תור זהב. וזה תמיד, תשים לב שזה מאוד סלקטיבי, כן? זה תמיד לחזור ליוון עתיקה, תמיד לחזור לרומא אימפריאלית, כן? תמיד לחזור לתנך שלנו. אוקיי, זה אף פעם לא יהיה, אתה יודע, לא יודע מה, זה מין תקופת הוויזיגוטים. זה אף פעם לא יהיה משהו דרדלי כזה משעמם. תמיד יהיה תור זהב. תמיד יהיה משהו שמייצג בראש ובראשונה משהו לוחמני מאוד, משהו מסקיליני מאוד, משהו מאוד אקסקלוסיבי מאוד. אקסקלוסיבי. לא כל אחד היה יכול להיות אזרח רומי. לא כל אחד היה יכול להיות אזרח אתונאי או ספרטני. לא כל אחד היה יכול במקרא להיות יהודי, למרות שזה גם היום נכון. כן? זה מאוד אקסקלוסיבי. זה משהו שלא כל אחד יכול להיכנס אליו. ויותר מזה, המועדון האקסקלוסיבי הזה נלחם כנגד האחר. האחר בהקשר הקלאסי זה כמובן הברברים, שזה כל מי שלא אנחנו כמובן, כן? אבל זה בראש ובראשונה.
כל מי שלא דובר יוונית הם מברברים.
אבל זה גם נכון, גם הרומאים דיברו במושגים של ברברים.
כן.
כן? בהקשר שלהם, למרות שהיוונים לא בדיוק היו ברברים, הם סוג של חצי ברברים. אז זה גם משהו שצריך להתייחס.
כן, הרומאים לא היה להם כבוד מיוחד דווקא ליוונים, בגלל התרבות הקלאסית, שגם להם הייתה כבר קלאסית בעצם?
זה מתחלק לשניים. זאת אומרת, היו כאלה והיו כאלה, אבל בסופו של דבר, שאתה מסתכל על איך הם התייחסו ליוונים, זה הערצה פטרונית. כן, הם מאוד לקחו את הדברים הטובים היוונים, מאוד הריצו אותם על החשיבה שלהם, אבל ניסו לשכלל.
אז כאמור, המושג הזה מבחינתי הוא מושג מפתח, כי הוא מושג שכל כך עוזר לנו לראות את הציר המשותף הזה בין תנועות פשיסטיות היום, שלא מתגאות בפשיזם שלהם, שגם אולי מבינות מסיבות היסטוריות שזה לא בדיוק היחץ הכי נכון שאפשר לעשות היום.
בגלל היחץ, לא בגלל הפשיזם.
לא בגלל המהות או הערכים, להפך.
זה פשוט שאלה של יחץ.
רק יחץ. אבל אז בוא נסתכל קצת על דוגמאות. כאילו אני זרקתי במבוא, Make America Great Again, זה כאילו מתבקש, נכון? ששם זה, עם טראמפ זה מעניין כי הוא לא תורח אף פעם ממש להצביע על איזושהי נקודה בזמן.
נכון.
זאת אומרת, זה לא כמו כשנגיע ליוון או לישראל, שאנחנו יכולים להגיד, יש את הנקודה הזאת בזמן. שם העבר המיתי, העבר הגדול שצריך לחזור אליו, זה איזשהו משהו עמום שהוא פתוח לפרשנויות, כן, אולי כזה small town America של שנות ה-50 של הילדות של טראמפ עצמו, אולי אנחנו צריכים לחזור עוד אחורה, זה נורא מורכב מן הסתם, כי אני לא חושב שהוא יגיד בפה מלא שהוא מתגעגע לזמן של העבדות, אבל בקריצה הוא יכול בהחלט לקרוץ
לכיוון. הוא יכול הכל, כן, אני לא אתפלא משום דבר שהוא עושה היום.
איך הוא אמר בתחילת הדרך, אני יכול צוח מישהו בפיפט אבניו ועדיין יאהבו אותי וכאילו איפשהו.
הוא הוכיח את זה, גרב זה בי דה פוסי, זה לא תיאורטי.
גרב הם, וניסיון הפיכה שם בשישי לינואר. אז אצל טראמפ יש את העבר הזה. אמרתי לך שבעקבות השיחה איתך אני נכנסתי לסוג של חור תולעת שהוביל אותי לחבורה של בריטים פגנים שמנסים לחפש את היסודות של בריטניה החיית העתיקה, כולל הדת המקורית שלה שקדמה לזוהמה היהודית הזאת בשם הנצרות. אנחנו חייבים שנייה לדבר איתך על יוון.
כן. את האמת שזה לא רק יוון, זאת אומרת הדוקטורט שלי כמובן עוסק ביוונים, אבל מה שמעניין אותי כחוקר, וזה הפרויקט העתידי שלי, לעשות מין איזה קו מחבר, מין מסגרת תיאורטית כלשהי, כמובן עם study case, שעוסקת בכל מה שכביכול מרכיב את ערש הציוויליזציה המערבית. זה קודם כל איטליה, זה יוון, זה ישראל, ואני לא יודע, אבל אולי אני אגיע גם למצרים, כן? מצרים הפרונית, הקדומה מאוד, שגם עוסקים בזה לא מעט שם. זה מה שמעניין אותי. לאן הם מנסים לחזור? מה הם מנסים להשיג? עכשיו, במקרה של היוונים, שזה באמת המקרה שאני באמת שוחה בו יותר, אתה רואה את זה, תראה, זה מתחיל שם, יש שם עסק לא סגור בכלל עם ההיסטוריה, באופן שמאוד מזכיר את הישראלים. מה שאני אוהב ביוונים, זה שכל מה שאני אומר על היוונים יכול גם לשבת על הישראלים. כן? הם מאוד מזכירים אותנו, מאוד. כל האתוס הלאומי שלהם, לא בנוי כל כך על מה היום קיים, כן? היום אנחנו כזה נשענים על מלחמת ששת הימים, ויום כיפור, וכן הלאה, כן, יש יותר אתוס זה היוונים, הם נמצאים במקום אחר, כן? זה לא מדינה מסגשגת יותר מדי, וכשאתה לא מדינה מסגשגת, במיוחד במשבר הכלכלי שפקד אותם עד לא מזמן, כשאין לך הווה, ואין לך ממש עתיד, הדבר היחידי שאתה יכול להתרפק עליו זה העבר, כן, אז שם זה מאוד מאוד מורגש, כל הסיפור הזה של הזה, והם מאוד גאים במקום שלהם, בזירה האירופאית, אם לא
אז,
העולמית.
אז בוא תמפה לנו קצת את הימין הקיצוני היווני, ואת האופן שבו הוא באמת מתייחס לעבר, עם הנקודת מבט המקדשת הזה, את האופן שבו הפלינגנסיס האולטרה לאומית בא לידי ביטוי שם.
אני חושב שהדוגמה המובהקת ביותר זה מפלגה, שאני לא אגזים כשאני אומר שהמפלגה הנאצית המצליחה ביותר, בכל העולם, מאז המפלגה של היטלר, זאת אומרת, בגרמניה הנאצית, ברגע שהיטלר קרס, לא הייתה מפלגה נאצית באופן מובהק, כמו השחר הזהוב ביוון, מפלגה שבשיא שלה הגיעה כהמפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט, נגיעה מהשלטון, נגיעה, ישבה באופוזיציה, אבל נגיעה מהשלטון, מפלגה עם כוח אלקטורלי אדיר, לא היה דבר כזה מעולם, בשום מקום באירופה, אתה יודע, העתיד עוד בוסס לבוא, אבל לא היה כזה דבר. וזו מפלגה שהפלן גנסיס אצלה מאוד מאוד מורגש. כל הטרמינולוגיה שלה נשענת על גיבורי העבר היווניים, שאתה שואל אותם, אוקיי, מה הלאה? מה אתם רוצים להשיג? מה אתם מגדירים? עוד פעם, אני מחזיר אותנו לשאלה של איך אתם מגדירים אותנו? והתשובה היא נשענת על כמה רגליים, כן? זה כמובן גם ביזנטיון, וזה גם 1821, שזה מלחמת העצמאות שלהם, שהם מאוד משתמשים במושגים האלה, שזה מקורות גאווה מבחינתם. אבל בראש ובראשונה, זה יוון הקלאסית. ובראש ובראשונה, מתוך יוון הקלאסית, גם שם זה נהיה סלקטיבי. כי זה לא אתונה. זה לא אתונה.
אה, זה לא אתונה?
זה לא אתונה.
אין שום גאווה בהישגים המדהימים של אתונה?
להפך, זה בושה.
אוריפידס והאסקילוס ואריסטופנס וסוקרטס אפלטון ואריסטו.
בושה.
הם לא רואים בזה אשכרה?
בושה גדולה.
מה אתה אומר?
היא חברה דמוקרטית.
כן.
חברה דמוקרטית. היא מפלגה לא דמוקרטית במוצר.
טוב, אבל אתה יודע, סוקרטס ואפלטון היו נגד הדמוקרטיה. אפשר לפחות...
אני אגיד לך יותר מזה גם.
לחבק אותם.
מה שאתה יודע גם הם יודעים. אבל השאלה הם יכולים להגיד את זה. הרי אתונה, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האתונאית, היא לא ידועה בעת העתיקה כאוריפידס ואריסטופנס. זה לא זה. אתונה העתיקה הייתה מעצמה צבאית.
בטח.
הייתה בעלת אימפריה דקענית, ג'נוסיידלית. כן? ג'נוסיידלית.
נכון.
הם שוכרים את זה. הם שוכרים את זה כי ההווי המודרני שלנו, שתלך בן לבנה מהרחוב, תשאל אותו מה זה אתונה, הוא יגיד לך, אתה פלטון, אריסטו. זאת אומרת,
גם אצלם אתונה הם מתייבנים במחאות, אני אומר.
הם לא מתייבנים, אבל הם וריאנט מאוד חלש.
כן.
אז השאלה מה כן? מה אם לא אתונה?
טוב, ספרטה.
ספרטה. ספרטה. אלכסנדר. מגס אלכסנדרוס.
יס.
מגס אלכסנדרוס. גאווה צבאית. משמעתית. כן, יש להם משמעת מאוד גדולה, במיוחד בהקשר הספרטני. דרך אגב, גם הנאצים היו, היה לה פטיש ספרטני מאוד 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 גדול.
אבל איך, איך, איך בעצם המפלגה הזאת, שהיא מפלגה כלל יוונית, יכולה להתבסס מבחינת הערגה שלה לעבר, מבחינת הקידוש שלה לעבר, לסיפור של עיר מדינה אחת, שבאופן מובהק היא רק אחת מבין כמה, מתוך התעלמות ממה שאולי מבחינת תרבותית הייתה עיר מדינה הבולטת ביותר אתונה.
תראה, קודם כל היא חתיכת אחת. כן, היא הפוליס השנייה, אם לא הראשונה, בעוצמתה ביוון הקלאסית. אבל הבעיה עם ספרטה שקודם כל אנחנו לא יודעים עליה שום דבר. כשאתה לא יודע שום דבר על מוטיב כלשהו ומה שנשאר, במיוחד אחרי 2006 של 300 וכל זה, קל מאוד להלביש על זה, דברים שאתה רוצה להלביש. קל מאוד לדבר במונחים שאתה יודע, הם נשמעים לנו כמו שאתה הולך ברחוב ואתה שואל מישהו על אתונה, הוא יגיד לך סוקרטס, אפלטון, אריסטו, תשאל מישהו ברחוב מה זה ספרטה, הוא יגיד לך ליונידס, 300 תרמופילאי. אותו דבר בדיוק. לוחמניות, מסקליניות, סגפנות, סגפנות, ניצחונות קרביים, צבאיים, כן, זה מה שאנחנו יודעים על ספרטה, פחות או יותר. וכשאתה מדבר במונחים של ניצחונות צבאיים, ואתה לוקח את זה למקום אחר שקצת פחות מוכר, למשל, דקענות מאוד גדולה כלפי זרים. מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, ספרטה...
ההלוטים.
ההלוטים, מי שיקרא את הספר שלי, ידע ש... יש שם...
זה תרבות בעצם ששיעבדה, וגם חלק מהדינמיקה שהובילה לזה שהם חיו עם חרב, זה שהם כל הזמן חיו בעצם מחרדה ממרד עבדים.
בדיוק.
שיעבדו את ההלוטים האלה במשך מאות שנים.
אחד מהמשטרי העבדות הדקענים ביותר שידע ההיסטוריה. אבל יותר מכך, יש אתוס... יש אתוס, כמו שלמשל אצלנו יש את מצדה. הקשר בין מה שאנחנו יודעים, מבחינה היסטורית על מצדה, לבין מה שתעלה לער ואתה תראה, הוא מקרי בהחלט. זאת אומרת, אתה שואל את יוספוס, המקור היחידי ההיסטוריוגרפי שמדבר על מצדה, הוא מתאר לך, הסיכריים, כן? כן
זה... חברוע של קיצונים מזויים שירו לעצמם מה זה ברגל.
מה זה ירו לעצמם?
סוג פושים... של וואקו טקסס.
טרוריסטים.
ראית את זה על וואקו טקסס? על... זה סוג של דיוויד קורש.
איזה חברוע, טרוריסטים.
איזה סוג של קאט שיושבת שם למעלה, והוא אומר, חבר'ה, אני נראה לי, אנחנו נסיים את זה ככה בינינו, והם כולם כזה, לא בטוח. נראה
עזוב, לי שכן. עזוב, לך אפילו לפני. אלעזר בן יאיר, יוסף קורא לו ארכיליסטיס. ארכי פושע.
כן.
לבין זה שתלך היום למצדה. מה יש על מצדה? אנשים חוגגים שם בר מצווה. שם סיום טקס טירונות של הנחל.
לא, ואז גם חבריך ומוריך בנרי, שיש גם את השכתוב קצת של ההיסטוריה שנעשה.
קצת, קצת. אבל זה לצורכים לאומיים, אבל אותו דבר שאתה מסתכל על אולטרה לאומניות, זה בדיוק מה שהם עושים. לוקחים את מקרה כמו 300, תרמופילאי, קרב תרמופילאי. מה היה בתרמופילאי? מעטים. אמיצים שעמדו כנגד כל הסיכויים, כנגד אויב ברברי שמנסה להשמיד את התרבות שלהם. ואיך זה נגמר בסוף, אתה זוכר?
נגמר לא טוב.
סכין בגב.
כן.
סכין בגב. אז הם המעטים, האמיצים, שיודעים את האמת. הם יודעים מה נכון, בדיוק כמו ליאונידס ו-300 הספרטנים שלו.
אחד מהמחכיבים שאותי ריתק, וזה כשנכנסתי עם החברים הבריטים לתעלה הפלינגנטית, זה באמת התחייה שלהם את הנצחות. מתוך איזשהו רצון לחזור לאיזשהו מוקד מהותני, תהרני, ראשוני, ראשיתי. זה גם משהו שמאפיין את החברים הנאונאצים היוונים?
כן, אבל פחות. כי בסופו של דבר, בסיס הכוח שלהם, אולי זה סוד ההצלחה שלהם, שאתה מבין שאתה רוצה להיות תנועה המונית, שמרכיבה המון אנשים, אתה לא יכול להיות טהרן. כשאתה מסתכל על הכתבים המוקדמים שלהם, אתה רואה ההרצה ותחייה של הנצרות האורתודוקסית, כן, שם זה אורתודוקסיה. הם דוחים את זה בשעת נפש, כן, לא מוכנים לשמוע על זה בכלל, כותבים כל מיני פואמות לאלים האולימפיים, כאילו כזה. אבל ברגע שאתה מתחיל להיכנס למיינסטרים, ואתה הופך למפלגה, שחקן פוליטי מאוד מאוד מוביל, אתה צריך את הקולות השמרניים, הדתיים, שקיימים. כן, אתה לא יכול להגיד לאנשים, שומע, כל מה שאתם יודעים על הדעת, לא. אז הם קצת מדברים במושגים של שמרנות.
אבל המנהיגים שלהם, הם נוצרים?
פוליטיסטים לחלוטין.
כן. פוליטיסטים. אשכרה. זאת אומרת, הראש של המפלגה בכנסת, כן. איך קוראים לו? נגיד.
היום הם כבר ארגון פשיעה, הם כל הראשים בכלא. אבל מיכל יוליאקוס, הוא כתב ספר פואמות, כמו שאמרתי, הוא כותב ספרים על יוון העתיקה, זאת אומרת...
ומקיימים תקסים גם דתיים?
לא, זה לא שם.
אין קורבנות לילים קצת?
לא, זה מאוד סימבולי. זה מאוד סימבולי, זה לא קיים שם. יש, אני לא זוכר מי, אני חושב שווייס עשו איזה סרטון תיעודי על היוונים שהיום שומרים את המסורת של היוונים הקדומים של הפוליטאיזם. וחלק מהשאלות הכי מובילות, עשו את זה ב-2014, שבשיא הכוח של המפלגה.
אבל זה היה יכול להיות, אתה יודע, החזרה לחלק מהמחכיבים היפים והאסתטיים והחיוניים של הפולחן הפוליטאיסטי העתיק, זה יכול להיות גם לבוא כחלק מאיזשהו חיפוש קצת ניו אייג'י, אתה יודע, קצת כזה מידברן, זה לא היה חייב להיות נאונאצי.
נכון, אבל במושג הזה, בגלל שהם נאונאצים, והם לא סתם ימין קיצוני, הם באופן ספציפי מאוד מובהקים, עם נטייה נאצית. אז שם יש הרבה משחק של מדע. כן? אתה לא תראה אותם, עוד פעם, האסתטיקה והיופי של יוון העתיקה מבחינת העמודים והפסלים וזה, זה סבבה. אתה יכול לדבר על זה ברמת הרטוריקה.
לא, גם המשחקים האולימפיים בעירום וזה.
כן, אז זהו,
ליהנות מהיופי של הגוף האנושי.
יש להם תנועת נוער, כמובן, כי אתה חייב, כן? אבל בתנועת נוער עושים באמת האבקות בעירום ודברים כאלה. אבל אתה לא תראה אותם עכשיו מקדישים קורבן לאתנה, זה לא שם.
טוב, תן להם להתחמם.
לא, הם כבר קיימים 20 שנים.
אין רצון למקדש, להפעיל מחדש את המקדש?
לא שאני ראיתי, לא.
אז הם פחות תארנים משלנו.
בעיקר כי זה יבריח מצביעים, דתיים, נוצרים. זה לא משחק שם משחק.
מעניין מאוד.
אבל במקומות אחרים, תראה, במקומות אחרים, למשל, בהם הימין הקיצוני פוגש דת. למשל אצלנו, כהנה. זה בא ביחד, כן? אתה לא יכול לנתק בין השניים.
עכשיו, זה, בוא נעבור לחבר כהנה.
טבריש.
ואני רוצה לומר פה איזשהו משהו, כי אני חושב שחלק מהמחתה שנדלקו עיניי כשדיברת על הפלינגנסיס, זה שאני חושב הרבה על העבר. אני חושב
בזמן האחרון... מי היה יודע?
אני חושב בזמן האחרון הרבה על העבר, למרות שאני כולי כאילו בלענם דווקא שחושב שהערכים שלנו צריכים להיגזר מהעתיד. אני חושב שזה חבל ומזיק שכתרבות אנושית בכלל, ובישראל ספציפית אנחנו גוזרים תמיד את הערכים שלנו מהעבר. אני חושב שזה הרבה יותר חכם לחשוב על עתיד אוטופי ולגזור את הערכים מהעתיד ולא תמיד להסתכל על העבר.
זה מאוד, סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה מאוד מאפיין חשיבה שמאלנית. מאוד.
כן, בטח.
בעוד הימין מסתכל אחורה, כן. אחורה למין איזה עבר אוטופי מדומיין, השמאל מסתכל קדימה לאיזה עתיד אוטופי מדומיין.
עכשיו, אני ואתה יודע, אני תמיד אומר שמאל הזוי. עכשיו, מה זה שמאל הזוי? נגיד, אתה הולך שמאלה, אתה אומר, זה פה? לא, אתה ממשיך. עוד. אתה ביער.
הטרלול הפרוגרסיבי.
אתה ביער. אתה אומר, מה? תמשיך שמאלה, ממשיך. ואז אתה מגיע לאיזה כפר עבוד שלא ידעו שהוא קיים. זה פה? לא, ממשיכים עוד שמאלה. כן. העבר זה דבר מאוד משונה. אתה יודע, אני תמיד צוחק שהיה לי קורס באוניברסיטה להיסטוריה של הזמן בתואר ראשון, וישבתי ולא הבנתי כלום. אבל מה שאני זוכר, זה שבעצם אפשר לחשוב את העבר עם הרקליטס, הכל זורם, אי אפשר לחזור לאותו נהר פעמיים, הכל תמיד במצב של השתנות מתמדת, ואז בעצם ההווה הוא היעלמות מתמדת. יש שנגמר, נגמר, נגמר, נעלם, יש נעלם, יש נעלם, יש נעלם. זאת אומרת, העבר זה היעלמות, זה משהו שנעלם, זה איזה חלום שאף אחד לא חולם אותו כבר. או שיש פרמנידס, היש ישנו, והאין איננו, שזה נשמע כמו סתם איזה משהו, אבל ברגע שאתה חושב על זה, זה מבריק, כי הוא אומר ששום דבר לא בא מכלום. זאת אומרת, כל מה שקיים כבר קיים, כי האין לא יכול לבוא מהיש, אז כל מה שקיים כבר קיים, ואנחנו חולפים על פני הקיום הנצחי הזה.
אני חושב שהאלגוריה הזאת טובה תהיה בניין. זאת אומרת, יש את היסודות ועליהם נבנים עוד דברים.
כן, אבל היסודות ממשיכים להיות שם מן הסתם, גם אם אנחנו חולפים על פניהם באיזה מעלית כזאת. עכשיו, העניין הוא שאם אתה חושב עם הרקליטס, או אם אתה חושב עם פרמדיס, הזמן זה, העבר זה דבר מאוד משונה. וזה דבר מאוד משונה, וזה צריך קודם כל לחשוב על כמה העבר זה דבר שהוא פשוט ווירדי, דבר שקיים ומפסיק להתקיים, הוא דבר שעדיין קיים, אבל חלפנו על פניו. זה בטח שלא משהו שבעיניי הגיוני לחשוב את עצמנו כמחויבים לו. מה גם שאתה, כי למה בעצם אתה מחויב? לשום, למשהו שנעלם, למשהו שחלפת על פעם, זאת אומרת, הרצון הזה, זה כאילו שאני אגיד, כן, אני יודע שעכשיו אני כבר בן 40 פלוס, אבל אני חייב לחזור להיות מי שהייתי בגיל 7, זאת אומרת, זה בלתי אפשרי לחלוטין, אין לזה שום היגיון, אבל אנחנו חיים בתרבות שכל כולם כרגע מכוונת עבר, וזה עבר, כמו שאתה אומר, שהוא עבר מיתי, כי אף אחד לא תורח באמת לחשוב את הלכלוך, את מה ש...
הוא מיתי וסלקטיבי, אל תשכח את הסלקטיבי.
הוא סלקטיבי, וכל הפרויקט הזה הזייתי של המיקוד הזה בעבר, אבל here we are.
נכון.
אז בוא תתאר לנו את הפלינגנסיס הישראלי, החשיבה הפלינגנטית היהודית-ישראלית.
תראה, לפני שאתה מתחיל בכלל על המושג הישראלי, אתה צריך להבין שהיות וזה סלקטיבי, תראה, יש משהו שאני לא יודע אם אתה יכול להזדהית איתו, אבל כהיסטוריון, שאני שומע את המושג עובדה היסטורית, אני מקבל צמרמורת. זה, 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 כמו שלך נפתחו העיניים, לי נפתחו את העיניים מעצבים שאני שומע עובדה היסטורית. אין כזה דבר עובדה היסטורית. היסטוריה, בהגדרה, זה דיסציפלינה פרשנית. אין כזה דבר עובדה. אנחנו לא יודעים על העבר שום דבר. אנחנו יודעים מה סיפרו לנו על העבר. אני לא שם ארכיאולוגיה בצד, כן, גם ארכיאולוגיה, כן, אתה רואה, אר של אבנים, אתה מלביש על זה פרשנות, כן?
לא, אבל אי אפשר לתת תאריך.
גם לא תמיד.
כאילו,
גם לא תמיד.
אם אני אומר,
תרמופילה, אין לנו מושג מתי קרה.
כן, אבל אם אני אומר, אני יודע מה, איזה יום מתחיל מלחמת ששת הימים, משהו ביוני 1967, מתחילה...
זה יותר קל ככל שאתה מתקדם בזמן. אבל לצורך העניין, אנחנו עכשיו, לא יודע, אני נכנסתי עכשיו למבנה פה, אוקיי? אני טוען, עכשיו אנחנו ניפרד, כן, נסיים את הפרק הזה, אנחנו ניפרד, אני ארד למטה, אני אספר, וואי, נכנסתי בדלת, ג'רמי הוריד לי סטירה. אתה תספר... ג'רמי, אני... יראה חיבוק, נתן לי חיבוק. דבר ראשון שנפגשנו, כן? מי צודק? יכול להיות שאתה צודק. אתה צודק, כן, נתנו חיבוק. אבל האם זה משנה מה קרה? או האם זה משנה מה אני עכשיו הולך לפייסבוק ולטוויטר ולאינסטגרם ולטיק טוק ומספר שג'רמי הוריד לי סתירה? העובדה, עובדה קיימת, זאת אומרת, יש עובדה. אנחנו יכולים, לא יכולים לדעת אותה. כי הפרשנות שלי והפרשנות שלך זה מה ששרד. זה מה ששרד, אני יכול לחזק את העמדה שלי, להורגית פה איזה, אתה יודע, איזה, אני מסמן לך עם היד, כאילו רואים אותנו, כן, אבל על הלכי שלי זה סימן אדום של כף יד. אולי, זה מחזק את הטענה שלי. אבל זה יכול להיות 1001 פרשנות אחרות. יכלתי לרדת למטה עכשיו במסדרון, ואחד השכנים שלי הורג לי סתירה. אני שם את הדוגמה הזויה, כן, אבל בסופו של דבר, מה ששורד זה הפרשנות שלנו. זה מה אנחנו מספרים שקרה, לא מה שקרה באמת. לכן שאתה מדבר על פרשנות, הפרשנות כהיא זה, היא מה ששורד, וכל אחד עושה איתו מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, לכן המושג, העובדה, יש את הציטוט המוכר הזה של יגאל אלון, של מי שעברו, איך זה עובד? מי שעברו לוט בערפל, משהו כזה, לא, מי שלא יודע את עברו, ההווה שלו משהו, ועתידו לוט בערפל. מה הוא אומר בעצם? שההיסטוריה היא מדע. אתה יכול לקחת אירוע, כלשהו, היסטורי. אתה יכול לקחת רצח יוליוס קיסר, אוקיי, לשים אותו במבחנה, ובצורה אימפירית להוכיח שהוא קרה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ניסוי ותהיה, ניסוי וצפייה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה יכול להוכיח שזה קרה, ולפי זה אתה גם יכול לשחזר את התוצאה, כי אם אתה יודע מה קרה בעבר, אתה גם יכול לתקן את העתיד. אתה יכול לתקן את העתיד הרי. אם זה אימפירי, אתה יכול לדעת מה יקרה בעתיד. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו אומרים שגרמניה הנאצית קמה כי היה צייר כושל שלא התקבל לאקדמיה לאומנויות, ואם עכשיו בישראל יקום צייר כושל שלא התקבל לבצלאל או לשנקר או נערף, ועכשיו ייבחר לכנסת, בהכרח תקום פה גרמניה הנאצית. עכשיו, ברוך שזה שטויות. אבל זה מה שנרמז מהמושג עובדה היסטורית. יש כל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה אלגוריתם שעדיין לא הצלחנו לפצח אותו. לכן זה לא משנה מה קרה, זה משנה מה אתה מלביש על שקרה. זה פה עומד המרכז. פה עומד המרכז. קח את הדוגמה של מצדה לצורך העניין. מה שקרה, מה שיוספוס מספר לנו שקרה, לעומת מה שאנחנו מספרים, 180 מעלות. 180 מעלות. וכשאתה שם את זה בראש מעייניך, תת הכרה שלך, כשאתה מדבר על היסטוריה, כשאתה מדבר על מה החבר'ה האלה מדברים על היסטוריה, אתה פתאום מבין שזה לא משנה מה קרה.
אני חושב שעם מצדה יש גם סיפור מאוד ספציפי שמדגים את זה, שהם עשו איזשהו טקס קבורה, חגיגי של הגיבורים של מצדה.
צבאי, צגס צבאי.
עם ראש הממשלה, אני חושב שזה היה
בגין. והרב הראשי וקצינים.
וזה בכלל היה עצמות מלפני...
לא יודעים, לא יודעים של מי יצר אותם, פשוט קוברו אותם.
כן, לא, אני הבנתי שיודעים שזה הרבה יותר עתיק מ... אני צריך לבדוק את זה, ואני חושב שזה עצמות כאילו שלא קשורות בשום צורה
לתקופה ההיסטורית הרלוונטית. זה גם לא הגיוני, תחשוב שעל פי יוספוס, כן, התאבדו שם כמעט 1,000 איש, כמה שלדים יש שם, 20 ומשהו? כאילו, בוא, עכשיו, תראה, זה שאלות שאתה יכול לשחק איתם מיליון, ככה בר כוכבה. בר כוכבה, סביר להניח, הוא אחד האנשים שאחראים, עוד פעם, סביר להניח, לא יודעים שום דבר על בר כוכבה, סביר להניח אחראי על השואה היהודית הראשונה. סביר להניח. מה היום אתה לומד בגן, או יש ילדים בגיל גן, מה מלמדים אותה על ל"ג בעומר? שהוא רחב על, שהוא ניצח אריה, ורחב קל כנשר טס. האם יש אלימה בין מה שהמקורות ההיסטוריים מספרים לנו על בר כוכבה, לעומת מה שאנחנו מספרים לילדים שלי בגן? אין. האם זה משנה?
מאוד.
לא בטוח.
אני חושב שכן.
לא בטוח.
אני חושב שכן, כי אני חושב שזה חלק מחשיבה משלטית. זאת אומרת, עם החשיבה המשלטית, התמימה, הילדית, הלא תואמת מציאות שלך מוכנת לעבר, מה שאתה לומד מעבר, זה כן דברים שמסכנים אותך בהווה. זאת אומרת, אם אתה, אתה יודע, פרויד יש לו את הרגע יפהפה הזה בעתידה של השליה, שהוא מדבר על החשיבה המשלטית, והוא אומר, אתה יודע, יכול להיות לך נערה שרוקדת בנשף, והיא רוקדת עם דוכס, והיא רוקדת בנעימים, 3 דקות וזה, ואז חוזרת הביתה, אומר, טוב, זהו, אני מתחתן עם הדוכס, עוזב את העבודה, נפחדת מהחבר, לוקחת את כל החסכונות, קונה סמלה שמתאימה לאירוע כזה וכל.
רילייטבל בטירוף.
עכשיו, אתה אומר, מה בעצם קרה כאן? זה לא שאין לה סיבות לחשוב שהיא הולכת להתחתן עם הדוכס, הוא הרי רקד איתה ודיבר איתה בנעימים 3 דקות, אבל אין לה סיבה מספקת. סיבה מספקת זה היה, הוא רקד איתי, הוא התחיל איתי, הוא דיבר איתי, אנחנו יוצא, אתה יודע, אנחנו בזוגיות, הוא הציע נשואים, הוא דיבר עם ההורים שלי, פגשתי את ההורים שלו, יש לנו תאריך, בום, עברת את הרף. פה אין, יש לה סיבה, פשוט אין לה סיבה מספקת, ומה שדוחף אותה מעל הרף, זה לא הסיבות שיש לה, זה המשאלה שלה, ובגלל זה נורים יש פה משהו פגום. עכשיו, חולית חשב שאנחנו תמיד חושבים חשיבה משלטית. תמיד, במידה כזאת אחרת, תמיד. אנחנו כנראה זקוקים לזה, רק אנשים בדיכאון, כאילו רק במחלה, אתה רואה את הדברים כפי שהם. הכל זיפט, הכל חרה, הכל הם בסוף אני אמור.
זה פשוט משאלה הפוכה.
כן, לא, הוא פשוט חושב שאתה
יש לך איזשהו... אתה נוסע בכביש ועוקפים אותך, וואי, כל הזמן עוקפים אותי, זה כבר קליני, כן? אבל זה עדיין, זה משאלה הפוכה, לא באמת כולם עוקפים אותך.
נכון, אבל הוא חושב שהיית יותר קרוב לכנראה מה שהמציאות באמת מציעה. הנקודה היא שהוא אומר, תעזבו את הנערה בנשף, כן, מילא, כאילו זה עוד היסטורית, אתה יכול לראות דוגמאות שבהם נערות עממיות התחתנו עם הצולה. אבל משיח... מתי הגיע איזשהו סוג של אירוע על-טבעי והציל אותנו מבעיותינו שלנו? מתי הדבר הזה אי פעם קרה? עכשיו, אם אתה מספר את ההיסטוריה באופן שמחזק את האמונה בסוג כזה של חשיבה משלטית, הסכנה הנוראית זה שמתישהו אתה מתעורר. זאת אומרת, אני מסכים איתך שאין עובדות וההיסטוריה זה האופן שמספחים, אבל אם כן, אם אנחנו לא חושבים בצורה ביקורתית על העבר, אז אנחנו באמת לא נלמד ממנו ובאמת לא נבין... את הדברים שהובילו לאסונות בעבר, זאת אומרת, ספציפית המאבק הזה על איך אנחנו מספרים את הסיפור של בר כוכבא, הוא גם סיפור על, 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 על הכדאיות של מרד מול הכוח הצבאי והפוליטי הגדול בעולם. זאת אומרת, אם אתה מספר את בר כוכבא כאיזושהי הצלחה מסחרת, אז יכול להיות שזה רעיון טוב מאוד למרוד בארצות הברית היום, ולהגיד שאנחנו זקוקים להם. אתה מבין מה אני רוצה להגיד?
אני מבין לחלוטין.
יש פה סכנה מאוד ברורה, אני חושב, באופן שאתה מספר את הדברים.
אני חושב...
כי המשל, אם אתה משקר בנוגע למימושם של משאלות תיאולוגיות בעבר, ברגע שזה לא יקרה בהווה, אתה תהיה בבעיה מאוד גדולה. וזה לא יקרה בהווה.
אני מסכים איתך.
כמו שזה לא קרה בעבר.
אני מסכים איתך, יחד עם זאת צריך לזכור שהמוני בני אדם על כדור הארץ, לא כולם עשו דוקטורט בהיסטוריה או בפילוסופיה. לא כולם. זאת אומרת, הפריבילגיה של... מה שהוביל אותי ללכת ללמוד היסטוריה, זה באמת הניסיון להבין מה באמת קרה. האם כולם ילכו עכשיו לעשות דוקטורט בהיסטוריה בשביל להבין מה באמת קרה? התשובה היא כנראה שלא.
לא, אבל לכן המאבק הוא על החינוך, הוא על מה מחנכים. סליחה, אתה צריך ללכת לגן הזה ולגן, סליחה, אתם תפסיקו את הקשקשת הזאת על בך כוכבה, כאילו.
אז מה אני אספר להם, שהיו נערות של דם ביהודה?
לא, שיספרו סיפור אחר. יבחרו סיפור אחר שהוא פחות מזיק. אתה רוצה שיספרו לילד שלך על זה שבך כוכבה הוא היה, הוא ניצח עריות ועשה שיט?
אני לא רוצה שיספרו לילד שלי הרבה דברים שספרים בגן, אבל בסופו של דבר, תראה, אני מנסה מאוד לא להילחם בתחנות רוח. הכוח שלנו כאקדמיים מוגבל. צריך להבין את זה.
סליח, זה לא תחנת רוח, זה ללכת לגננת, להגיד בך כוכבה.
אבל זה לא הגננת. זה לא הגננת. מערכת החינוך, גן עירייה.
כן.
אתה יודע, אני אתן לך פרט טריוויה, אתה יודע מאיזה גיל מלמדים על השואה במדינת ישראל?
שו אננס.
אתה יודע מתי?
שו, שו, שו אננס.
לא, השואה לא טובה.
לא, ברור, ברור.
כן, אני יודע, משהו שאני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל אתה בין הישראלים, וזה אני יודע מעבר למיקרופון, אתה בין הישראלים היחידים בעולם. כן, זה קצת אוקסימורון להגיד הישראלים היחידים בעולם.
כן. היהודים, אולי היהודים היחידים מדורנו, בדור שלנו.
מדורנו, כן? מגיע באזור הגילאים שלנו, שאשכרה ישב ודיבר עם נאצים אמיתיים ממלחמת העולם השנייה.
נכון.
לא פגשתי אף אחד כמו. פגשתי נאו-נאצים, אני מדבר איתם על בסיס יומי. אבל נאצים...
נכון. זה נשמע קצת לא טוב איך שאתה אומר את זה, אבל...
אבל זה נכון. עובדתית זה נכון.
עובדתית זה נכון.
אתה רואה איזה מניפולציה עשיתי לעבר?
יפה, כן. ג'רמי בקשר עם נאצים, כאילו, ממש.
חבר שלהם.
אני חבר שלהם. אני, מה זה? אני מאוד אינטימי, אני החלפתי להם את הפמפרס.
אז תן הקשר.
איך זאת אומרת זה? את
החיתולים.
את החיתולים, החלפתי להם את החיתולים. בעצם הסיפור הוא שאני נמצא בה. הייתי חלק מהגירה.
העברתי לך את תפוח אדמה הבוער.
אני, מה שקורה זה שהייתי בברלין, אני הייתי בברלין, חלק מהגירה ישראלית בברלין, עשיתי מוזיקה אז וזה, אמרתי עם החברים שלי וזה, נסענו לברלין, והרבה מהאנשים שישראלים מגיעים לברלין, הם מגיעים עם חסכונות, או יש להם איך להתקיים בברלין, ואז זה באמת הרבה יותר זול, לצערי כרגיל אצלי אין חסכונות, וצריך אשכרה לעבוד.
ככה זה בלגים, מפגרים.
נכון. ובהתחלה עבדתי, הייתי ב-Nightcrawl, סבוב לילה, שקחתי אנשים לפאבי, ואז איזה אמריקאי חטף אגרוף, זה לא היה קשור אליי, זה לא היה בגללי, פיתחו אותי, העיפו אותי, אבל למזלי פגשתי תוך כדי בן אדם שאמר לי, אתה יודע, יש פה איזה עבודה שאפשר לעשות, כי מאוד קשה למצוא שם עבודה, כאילו בברלין, ממש הסתובבתי, חיפשתי וזה. והדבר היחידי שמצאתי לי, צערי הרב, כי גם ככה, כאילו...
מתי זה היה?
2010.
2010.
ככה סבתא שלי התקשרה אליי, אמרת, מה אתה עושה בקן הנחשים? ואמרתי, אסמי, מה אני באמת עושה בפוקינג ברלין?
תרתי משמע קן הנחשים, אני לא יודע מה אתה עושה באמת.
לא, כי מבחינתה, כאילו, מה אני עושה שם? והדבר היחידי שהצלחתי איכשהו למצוא כעבודה, וזה גם עבודה שאמרתי, אסמי, אני אוכל לכתוב ולעשות את מה שבא לי, זה שומר לילה בבית אבות. עכשיו, זה בית אבות שהיה מחולק בכמה דירות ככה בפעתי ברלין, בכל מיני...
זה לא קומפלקס.
לא, זה היה, היו כמה, היו, היה אחד אחד במרכז יחסית, בשרלוטנבורג, אחד בפנקאו, אחד ב... הייתי נוסע ברכבת לוונזה, הייתי צריך לנסוע לוונזה, ואז הייתי יוצא בפנקאו, ואז, ושמים אותי שם בבית אבות, ואני יושב שם, ואני עושה את הלילה הראשון, וההדרכה היחידה שנותנים לי זה שאם מישהו מכחיל, גם הגרמנית, כאילו, אז אדום סמוט או בלאו ורדן, כאילו, אם מישהו בקושי נשימה ומכחיל, אז תקשר למספר הזה, ואז היא הולכת, ואני שם לבד. ואני כזה אומר, אבל אתה יודע, א', אני עיוור צבעים, כאילו, וב', אתה הולך לכל החדרים, ויש שם כזה, ואתה אומר, זה נורמלי, זה לא נורמלי, האמת היה לי נס, חייב להגיד, בערב הראשון אני רואה טלוויזיה, ואתה יודע, בגרמנית, הכל מתורגם לגרמנית, אבל היה משהו אחד באנגלית, והיה שם ליאונרד כהן פתאום, שמדבר על מריאן פייתפול, ועד כמה שאם אתה רוצה להינזן מאומנות, אז היא צריכה להיות, להיות מודעת לאסון, כי הוא אומר, כולנו באסון. אנחנו באזור אסון, החיים, וכאילו הדיבור הזה, מה זה הרגיע אותי? כי אמרתי, אני פה באזור אסון של הזמן, אני כאילו במלחמה, ואז לאט לאט אני מבין, שאתה יודע, כל הגברים, הם בעצם חיילים נאצים, זאת אומרת, זה פשוט הדור, כן? הם היו אנשים בני, אני יודע מה, 80, 90, ב-2010, זאת אומרת שב-40 הם
בגיל
היו...
בגיל הנכון.
כן, הם היו בגיל הנכון, הם בגיל העשרה, ועכשיו, בהתחלה מן הסתם אתה מזדעזע, אתה מבין? אני כאילו... אני זוכר שהיית שם את הר וולפהייל, אז כל, אתה יודע, אני כאילו הייתי אמור ללכת כל שעתיים לבדוק אם הם נושמים. אז אני מגיע להר וולפהייל, והוא מקשיב כל הזמן לרדיו. עכשיו, הוא היה נורא צבאי, אז אתה יודע, שאלתי אותו וזה. אז אתה יודע, אז הוא הראה לי את הפצע שלו מצפון אפריקה ב-40, ואני לא זוכר מתי, אחד או שלוש.
דיברו איתך כאילו חופשי על זה?
כן, כן, אתה יודע, הם חצי סנילים כאלה. ואז הוא הראה לי שחסר לו בוהן מברלין ב-44-5, ואני אמרתי, טוב, בטח הוא ירה לעצמו בבוהן, אתה יודע. אבל הוא היה נורא צבאי גם, כאילו שני ההורים שלו היו אנשי צבא, וכאילו הוא היה מאזין לרדיו כל הלילה.
פרוסי כזה.
אני אמרתי, אתה יודע, ואני אמרתי לעצמי בהתחלה, טוב, אני זנת, אני אהרוג אותו. כאילו, תמין,
זה מה שאתה לא עושים לב.
לא, תראה, גם אני אהרוג אותו ואני אחזור מהר לארץ. בוא נראה מישהו כזה מחזיר אותי לגרמניה על זה שרקתי, כאילו מה אתה עושה עם נאצי? ואז אמרתי, טוב, נו, אתה יודע, פחדתי, אז אמרתי, אני לא אהרוג אותו. אבל אולי אני אוריד לו את הבטריות מהרדיו, שלא, אתה יודע, אני אתעלל בו קצת.
זה נקמה על השואה.
כן, אז אמרתי, whatever, וזה. וכאילו, אז היה את הר וולפהייל, והוא ממש היה נותן לי פקיד, הייתי אומר לו, הר וולפהייל, כאילו, מה שלומנו היום? אז אומר, אני בסדר, קצת כואב לי הגב, הרגל שלי בסדר, אבל, כאילו, והרגשתי חלק מה, אתה יודע, פתאום אני חלק מהוורמאכט. או היה אחד אחר שאיבד את ה... כאילו, היה לו רק רגל אחד, אז כש... א', זה נורא קל להחליף את החיתול, כאילו, פשוט
כרשת.
ושאלתי אותו, איפה הרגל וזה? אז הוא, זה סיביר, הוא איבד את הרגל בסיביר. אמרתי, וואי, טוב, לא גם
הייתה
אכפתקה לא נעימה.
סטלינגרד.
היה אחד, אני באמצע הלילה יושב שם, אני זוכר שאני רואה את המרינס, משהו על הפסיפיק, בתרגום לגרמנית, שזה היה די עזוי.
הסדרה.
כן, הסדרה, שזה כזה, וירזינדי אמריקני שעוד, אתה יודע, ברינס, ואתה כזה, אוקיי, שום דבר לא הגיוני כאן. ואז אני מסתובב, ויש אחד מהסקנים שכזה כמו איזה זומבי, לובש את המעיל שלי. ואני אומר לו, למה אתה לובש את המעיל שלי? למה אתה לובש? כאילו, נבהלתי, למה אתה לובש את המעיל שלי? וזה אומר לו, לא, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד, אנחנו באותו צד.
די.
ואני מוביל אותו חזרה.
בן אדם סנילי.
סנילי לימרי. כאילו, מבחינת, הוא באיטליה, בראש שלו, בכחב באיטליה, אני מחזיר אותו לחדר, אומר לו, כן, כן, אנחנו באותו צד, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, אבל זה המעיל שלי, וזה, מחזיר אותו, מביל אותו לישון, אל תדאג, מחר, אנחנו נלחמים, וזה. וכאילו, היה רגע שאני נמצא בעצם יחד עם
לנעליים של ורמאכט.
ואז יצאתי משם, אמרתי, אלוהים ישמור, אם רק הוא יודע כמה שאני לא בצד שלו. זה משהו הסתכל עליי, הוא אמר לי, אל תשכח אותי, אל תשכח.
אל תדאג, אני לא אשכח, אני לא אשכח.
עזוי, עזוי, עזוי. הכי קשה היה לי, הייתה מישהי אחד, וואי, מה זה גלשנו, אבל הייתה מישהי אחד שאני שם במיטה, וכאילו, כמה אני מציב אותה במיטה, ואז אני מסתכל למעלה, ואני רואה את התמונה של בחור צעיר עם הדודנקופ, אתה יודע, עם ראש ה...
מהגולגולת.
מהגולגולת. ואני אומר, וואי, 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 כאילו, מה, לאן הגענו עכשיו, כאילו, אסס, ואני אומר לה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, ממש כעסתי, כאילו, ממש כעסתי. עליה. מי זה? מי זה הבן אדם? ואז היא כזה, לקחה לי את ה... אני הלכתי, ואז היא באה אחריי, לקחה לי את הכפות ידיים. היא הייתה סנילית לגמרי, לגמרי. כאילו סנילית וחולת נפש. היא לקחה לי את הידיים, אמרה לי, אוי, איזה ידיים יפות יש לך. איזה ידיים. התחילה לנשק לי את הידיים. אני כזה, זה דבר, הנאצי הזקן הזה.
אם רק הייתה יודעת.
וכל פעם, ואחר כך הסתכלתי על האלבומים אצלה בחדר. אז אתה יודע, אתה רואה בן אדם שהיה... אתה יודע, אתה רואה אותם בספרד, עם הילדים, ובהודו, ואז
הוא במדים?
נחדים. הוא במדים רק בתמונה הזאת, שכנראה היא תאהבה בו בתקופה שהוא היה אסס, אבל אז, אתה יודע, הרי חוץ מהכמה שהרגו בנירנברג, כל המשטרה המשיכה להיות אותה משטרה, וכל האליטה המשיכה להיות אותה אליטה, ורוב הסיכויים שהיו מלא אססים קטנים כאלה, שפשוט המשיכו לחיות, וזה היה אחד מהם, המשיך לחיות. וזה היה מזעזע, כי אתה אומר, כמה זה בן אדם, כי החיילים האלה,
מה הוא עשה?
לי היה מאוד קשה, עצם עם הברלין, ועצם הסרט שואה שלי וזה וזה. אבל באיזשהו שלב דווקא אמרתי, טוב, זה אולי בריא שאני אשכרה עומד מול המפלצת, ואת אומרת, טוב, כל החיילים האלה, הם היו צעירים, גייסו אותם, רצו, לא רצו, גייסו אותם, נלחמו, הם היו נלחמים גם למען האמריקאים, או למעננו, הם פשוט נלחמו. את אומרת, טוב, בסדר, נו. אבל אסס, אתה רצת על זה, אתה התלהבת, רצית, רצחת.
זה סקאלה אחרת.
כן, זה סקאלה אחרת. וכל פעם ש... א', הייתי שר לה, כל פעם שהייתי בודק אותה וזה, הייתי שר לה את ההמנון הצרפתי. אולי זה עוד מהדהד הכישלון של אז. אבל היו לי שיחות, באמת, עם מישהי אחת שבאמת יכולתי לדבר, פחו פלוט קראו לה, והייתי, הייתה מושיבה אותי עם סיגריה, והיא גם עוד הייתה איתנו, אז יכולתי לדבר על זה שאני יהודי וזה. עכשיו, אצלה זה היה נורא מעניין פשוט לשמוע באמת את ה... גדלתי על סיפורי השואה אצלי במשפחה, לשמוע את זה מצד שני. כאילו לשמוע ממנה על קריסטלנחט, מנקודת זווית של ילדה קטנה כאילו
בדולך.
בברלין. לשמוע ממנה איך שלקחים אותה בבית ספר לשמוע את היטלר כשהיא בת שבע. והיא כאילו אמרה, היטלר הרס לי את החיים. כי, אתה יודע, היא חטפה את היטלר מנגיד גיל שבע, וזה רוצה להגיד מה? זה רוצה להגיד שהאח שלה, אח שלה תמיד, כאילו היה שלב שהיא סיפחה לי שאח שלה תמיד פחד מהרוסים, פחד מהסובייטים, פחד מהסובייטים.
כן, בצדק.
ובסוף הוא באמת מת ברומניה של היום, באיזה כחב שם. כן. ואלף, כשהיא אמרה את זה, בגלל שהיה לנו איזושהי קרבה כזאת, אז דבר ראשון שהיא אמרה לי שאח שלי נחצח, אז נחצח, מת. כן?
נפל בקרב.
נפל בקרב בחזית המזרחית, אז היה בי אימפולס מיידי להגיד, וואי, משתתף בצערך, ואז כאילו עצרתי את עצמי, אמרתי, אני הכי לא משתתף בצערך, הרי הסבתא שלי, השואה שלה התחילה בדיוק באותם שנים, בדיוק באותו מקום, כאילו, הכי לא משתתף בצערך, מצטער שלא היה יותר צער מבחינה הזאת, כן? אבל אתה יודע, מבחינתה, כאילו, היא חיה את התקופה הזאת, לא כיף לה, מצב נוראי, אחרי זה היא חוטפת גם את הכיבוש הסובייטית ברלין, שגם לאישה צעירה זה היה מזעזע מן הסתם, אבל גם, האמת היא גם, יכולתי להבין, ובזה אני מסיים את הסיפור הזה, אבל יכולתי גם להבין ממנה, כי היא, כי אתה יודע, כי גם היא ידעה שאני יהודי, אז היא גם ניסתה להגיד, אתה יודע, אני עבדתי במפעל שבו אני ראיתי כאילו אסירים יהודים, ורציתי להביא להם לחם, כאילו רציתי לעשות משהו קטן.
השאלה אם זה בגלל שהיא ידעה שהיא הייתה יהודי או לא.
יכול להיות שלא, אבל היא אמרה, אבל היא גם לא, זה לא שהיא אמרה שהיא עשתה, היא אמרה, אני פשוט כל כך פחדתי, וכאילו אבא שלי היה, היינו חוזרים לביתה, אבא שלי אומר, לא מדברים על פוליטיקה, וגם אתה מבין את הצד שלה, כאילו היא מתארת מצב שהיא מסתובבת ברחובות ברלין, אתה רואה אנשים תלויים, אני עזרתי ליהודים, אני בוגד, אני ככה. עכשיו אתה אומר לעצמך, ואז באמת אתה חושב, האם אני, אתה יודע, אתה איש משפחה, האם אני היום, אם חס וחס 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 וחס, התחילו פה תופעות מזעזעות באמת של מזכירות את התופעות המזעזעות האלה, האם אתה או אני, האם אני הייתי מסכן את חיי כדי לעזור לזרים, לאנשים שהם לא חלק ממני, מהזהות שלי, מהעם שלי, כשאני רואה אנשים תלויים ברחוב, אני, כשהיא דיברה איתי, שוב, הלוואי שזה, הלוואי
שלא
שאני,
נעמוד במבחן.
הלוואי שלא נעמוד במבחן, והלוואי שהייתי מן הגיבורים האלה שהיה מסכן את עצמו ואת משפחתו בעינויים מזעזעים, כן. כדי להציל יהודים בגרמניה של שנות 40, או כדי חס וחס להציל אנשים כאן בעתיד. אני חייב להגיד שאני לא חושב שאני חושב שאני אהיה כמוה. אני עלול להיות כמוה. אני עלול להיות מהאלה. כן. אני אומר את זה בבושה, אבל בסוג של כנות, כן. שאני עלול להיות מהפחדנים שאומרים, טוב, יאללה, בסדר, בוא ננסה. עכשיו, אני חושב, אני מקווה לחשוב שלא. אני מקווה מאוד לחשוב שלא. אני לא יודע.
אני חושב שגם, אני חושב שגם הרוב פעלו כמוך. אבל אני רוצה להגיד על זה
כמוה,
שני דברים.
אני עדיין לא, אני עדיין לא עמדתי במבחן הזה הספציפי.
זהו, חושבים כמוך, ובפועל זה מה שהם עשו. אני רוצה להגיד על מה שאתה אמרת, שני דברים. הראשון הוא שהזכרת לי איזה תוכנית שראיתי ב... וואי, גם שכחתי איפה ראיתי וגם שכחתי איך קוראים לה. לא זוכר קוראים לסדרה הזאת, אבל אני חושב שזה בנטפליקס היה. סדרה על איך צאצאי הנאצים, כמו שאמרת, ה-SS, לא סתם איזה, צאצאי הנאצים או האבותיהם, זאת אומרת, הנאצים האמיתיים, מסתכלים בפרספקטיבה, מכים על החטא, כן או לא. ואתה יודע, יש לכאן ולכאן, יש, אתה רואה חייל אס-אס בין 90 ומשהו, ושואלים אותו, זה ממש לקראת סוף התוכנית, אתה יכול לגנות את היטלר? אמר, לא, הוא לא עשה שום דבר לא בסדר. דברים השתפשו בדרך, אבל הוא לא עשה דברים לא בסדר. ומצד שני, אתה רואה כל מיני צאצאים של קציני אס-אס ששירתו באושוויץ, שמקים על חטא ומעורים סדנות. מרתק, מרתק לראות איך האנשים האלה חושבים היום.
גם חלקם לא רוצים לעשות ילדים, כי הם רוצים להפסיק את
ה... ואתה מכיר גם גרמנים שעלו לארץ אחרי זה והתחתנו עם יהודים. כאילו, יש שם... אני חושב שהדור של אחרי השואה הגרמני, יש שם דפקות פסיכולוגיות שלא עלינו.
תראה, אני איבדתי אחד איזה יום, זה היה מזעזע, כי... בסוף כמובן התחלתי
לשים... איך אתה מעבד לבדם עד 90?
זהו, התחלתי לשים פס, ולא בדקתי כל שעתיים אם הם חיים או לא, והגעתי לחדר, ולא הבנתי, ולא ידעתי אם... ניסיתי לבדוק אם הוא לא היה שם מראש, כי לא בדקתי כשהגעתי במשמרת, או אם הוא ברח, וזה... בסוף מסתבר שהוא ברח. עכשיו, מה הסיפור... אתה יודע, הוא מסתובב בפיג'מות במינוס 10 שם בחוץ בחורף. עכשיו, מה הסיפור עם האיש הזה? הוא היה פרנואיד לגמרי. עכשיו... ואתה אומר, לא רק שהוא חטף, טוב, זה לא מצחיק, אבל הוא נולד לרגע שבו הוא יחטוף בעצם מ-33 עד 45, הוא חוטף את הנאצים, את המלחמה, ואת כל הסחלה שזה הביא, בסופו של דבר גם על הגרמנים. ואז בגלל שהוא היה מזרח, ברלין, אז הוא חוטף את, אחרי הנאציזם, הוא חוטף את השטאזי עכשיו, במשך, אז אתה אומר, ברור שלעת זקנה, הכל מתפרק שם.
כן, חד משמעית.
טוב, תקשיב, אנחנו...
אבל רגע, רציתי להגיד על זה עוד משהו.
סליחה, כן.
רציתי להגיד על זה עוד משהו, שמה שאתה עברת ומה שאתה חווית, הוא לא מובן מאליו, ואני אגיד לך למה. תראה, אני שוחה בעולם של ימין קיצוני ונאו-נאצים כבר 3 שנים. 3.5 שנים. 3 שנים וחצי.
שוחה שם.
ואני שוחה שם, באמת. אני ברמה היומיומית, אני קורא טקסטים של נאו-נאצים. ביוונית, בכל מיני... איטלקית לאט לאט, אני נכנס גם לעניינים שם. ואלה דברים ש... גם כיהודים, אבל לא רק כאנשים, כאנשים שחיים במדינה שהיא בכל זאת ליברלית. והיא בכל זאת...
בינתיים.
זה סימן שאלה. בכל זאת יש בה איזו תפיסה, או לפחות אנחנו כבני אדם, הסביבה שלנו חיים על פי איזו תפיסה מסוימת. ולקרוא את הטקסטים האלה, בהתחלה זה מזעזע. בהתחלה אתה נחרד. אתה רואה ממש הבוקר, לפני שהגעתי לפה, פרסמתי איזה סקר שאחד מהם פרסם, דווקא אמריקאי. פרסם סקר, מה דעתכם קרה בשואה? כן, האופציה הראשונה זה כמובן הנרטיב הרשמי, אף אחד לא בחר בזה, מן הסתם. כל השאר זה כל מיני, אתה יודע, וריאציות, שזה הכל תרמית, כל מיני דברים כאלה. 16,000 איש הצביעו בסקר הזה, כן? אתה קורא זה ואתה נחרד, אתה נחרד דעות של אנשים כאילו אתה מזדעזע.
כאילו, שמה, הם לא
מאמינים שהייתה שואה.
וואלה.
היו אנשים שמתו ברעב, היו אנשים שמתו כי זה מלחמה, אבל לא הייתה שואה, ובטח לא מספרים כאלה. זה התפיסה שלהם. אבל זה עוד, באמת, כאילו, זה מינורי, זה סתם דוגמה מהבוקר, אבל דעות נאו-נאציות זה לא קל, זה לא דברים שככה לבלוע, לא רק כלפי יהודים, כלפי מאגרים, כלפי שחורים, להטאב, כל מיני דברים שאתה לוקח אותם כדברים שהם כביכול מובנים אליהם, והרמת האלימות המילולית והפיזית היא ברמות כל כך גבוהות, ואני חווה את זה על בשרי, על בסיס יומי. על בסיס יומי, כן, זה לא משהו שאתה יודע, פעם בשבועות אני חסת איזה פורמיק, על בסיס יומי אני אקבל עדכונים בטלגרם. ואני אומר את זה בצער, אבל אני נהיה כאה. אני נהיה כאה לדברים. ואני חושב שזה משבש, וזה מחיר, מחיר לא פשוט שאני משלם, שאני נהיה כאה לדברים שאמורים לזעזע אותי והם לא. למשל, הכי מובהק שאני זוכר, שסמוטריץ' חבר שלך, שהוא אמר אז להחריב את חווארה, כן, למרות שהוא הבהיר את כוונותיו וזה, לא ממש יכנע, אבל כן, הוא אמר להחריב את חווארה, וכולם התחלחלו, כן? ואני כזה יושב, אוקיי, אז מה? הוא אמר להחריב את חווארה, כאילו, זה סופט קור לעומת מה שאני חווה על בסיס יומי, ואתה עצם זה, שאני לא יודע כמה זמן עשית את זה, לא אמרת לי, אבל עצם זה שהצלחת עדיין להזדעזע מהדברים האלה, זה משהו שאני מקנה בו.
מה?
מדברים שאמורים לזעזע אותך.
אתה מתכוון, כאילו, הפיפי של הנאצים שניקיתי, או אתה מתכוון...
המעשים שלהם.
מעשים שלהם.
מעשים שלהם. ההבנה שאתה מחליף חייב פיפי וקאקי למישהו שיכול להיות היה באיינזנס גרופן ו...
אבל תחשוב. תחשוב כאילו גם מה זה. אתה עומד שם, אתה אומר, למה אני לא הורג אותו? למה אני מחליף לו את החיתול?
אבל אתה עדיין חושב על זה במונחים של, זה מזעזע אותך כל כך שאתה רוצה לעשות משהו. אני כאילו, אוקיי. סליחה על זה, אבל על הזין שלי. כאילו, אוקיי, אז... אומרים שכל היהודים מכיר את תיאוריית ההחלפה הגדולה.
כן. Jews will not replace us.
אתה רואה את סרטוני של זיג הייל.
שזה גם, אגב, אם אנחנו כבר שוחים בסלע הזה של הימין הקיצוני, זה אחד מהדברים המרתקים, זה האופן שבו תנועות ימין קיצוני מצד אחד הם ככה מחפשות סולידריות בינלאומית, ובישראל אנחנו גם רוצים להיות שותפים למהלך הזה במובן מסוים, רק שאנחנו כאילו משתפים פעולה עם אנטישמים מובהקים. אני גם כחלק מהסטיות שלי לפעמים קורא את הדיילי סטורמר, שבטח אתה
בעוונותיך.
האתר, איך תקרא לו?
זה פורום, פורום של white supremacists.
White supremacy, ניאו-נאצי אמריקאי, ש...
כפרה
נורא עליהם. מתלהבים מיארי נתניהו ומסוג הדברים שהוא משתף. זאת אומרת, הם רואים ביארי נתניהו כמישהו שמחזק בעצם את הקונספירציות שהם בעצמם גם מגלים בנוגע לסורוס ובנוגע לדונגל.
זה ריאל פוליטיק, תראה, גם על הנייר היטלר אמרו לשתף פעולה עם הירואיטו, כן, עם היפנים. זה ריאל פוליטיק, הם משתמשים בהם ככלי, כ... זה לא אידיאולוגי, כן, אבל נבינים שזה מה שצריך לעשות.
איך אנחנו מסכמים את השיחה המרתקת הזאת? תקשיב, אנחנו
תהיו
בכלל...
טובים, תהיו טובים.
תהיו טובים. חבר'ה, בלי פשיזם, אם
בלי
אפשר.
בלי פשיזם, בלי אפרטייד.
לא, אני רוצה שנסיים עם עוד מחשבה שלך על היחס של הימין הקיצוני לעבר. כי אתה יאהבת לי את המוח, אתה נלבר. באמת.
שזה אני פה. שזה
אז אני יאללה, פה. זרוק לי עוד איזה מחשבה ככה, לסיום.
מחשבה. מחשבה, אני לא חושב שזה מחשבה, זה יותר תובנה. שדווקא לא, אני לא אומר אותה דווקא כמישהו שהיסטוריון מתעסק באידיאולוגיות עכשוויות. אני אומר את זה בתור מישהו שמתעסק בהיסטוריה. קצת מעבר לבן אדם הממוצע, עם כל הכבוד לכל אלה שבטוויטר קראו מלא ספרים, זה לא בדיוק אותו דבר. אני חושב שאם יש משהו שאנחנו יכולים לקחת הלאה ולשמר, ובכלל להפוך אותנו לאנשים שמקבלים החלטות בצורה טובה יותר, זה חשיבה ביקורתית. לחשוב כל הזמן איפה מסבנים אותנו. כל בן אדם שאומר לך משהו, תטיל ספק, תטיל לי ספק. תטילו ספק בכולם, גם אם הוא הבן אדם מאמין בעולם, גם כל מה שאני אמרתי פה, גם מה שג'רמי אמר, כל האורחים שלו לגמרי. אי פעם בפודקאסט, תטילו ספק.
תטילו ספק.
צאו בחשבון, צאו מנקודת הנחה, שכולם שקרנים. כולם שקרנים. עכשיו, אני יודע שזה לא כל כך ריאלי שכל דבר שאתה שומע ללכת לבדוק, אוקיי? אבל אם זה משהו מהותי, שמשנה את תפיסת העולם שלך לגבי משהו, כל דבר, לכו ותבדקו, לכו תסתכלו, לכו תשמעו. תשמעו פשיסטים, תשמעו נאצים, תשמעו סוציאליסטים, מרקסיסטים, סטליניסטים, מי שאתם לא רוצים, אבל תשמעו. תשמעו ותשימו, תגיעו לאיזו תובנה שהתקבלה בצורה מודעת לכך שאתם הגעתם למסקנה הזאת, ולא מישהו הוביל אתכם אליה. תחשבו ביקורתית, זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם, גם כהיסטוריון, אבל גם כמישהו שמתעסק באידיאולוגיות עכשוויות של אנשים שחיים היום.
מי אמר סוקרטס ולא קיבל? אני הבטחתי, אמרתי, פני אלקיביאדס וחוכמתו של סוקרטס, והנה אתה בא ואתה אומר לנו בעצם, חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם.
בדיוק.
ניל בר, גבירותיי ורבותיי, ניל בר, עם התובנות המרתקות האלה, הספר הוא שווים, ספחתה, מי שרוצה ככה, אולי...
אני מאוד אוהב כסף, תקנו אותו.
תקנו אותו, וגם אולי תוכלו להצטרף לנאונאצים היוונים.
בעזרת השם. אם אתם נאונאצים, דברו איתי, זה יעזור לי למחקר.
אם אתם לא מסופקים מהגרסה המקומית לימין הקיצוני, אני אומר ימין הקיצוני, אז אתם יכולים לעבור
ליוון. השגתי את מטרתי.
כן, אפשר, אם מישהו לא רוצה לבנות פה מקדש ליהובה, אפשר ללכת לבנות שם מקדש לזוס, אולי יש לזה יתכונות.
ומי שרוצה לתת לי כסף כדי שאני אוכל באמת לכתוב את הספר הבא שלי על כל התיאוריה של המין הקיצוני עם הפלן גנסיס, אני...
באמת? זה הספר הבא שלך?
ברור. הפוסט-דוק שלי.
אבל זה ספר אקדמי או ספר...
ספר אקדמי שאני מניח שיעובד מתישהו לספר סבבה.
מעניין.
כי שמת לב לדיכוטומיה, יש ספר אקדמי, יש ספר סבבה.
יש ספר אקדמי, יש ספר קריא.
סבבה.
סבבה. ספר סבבה. ניל בר, אתה כולך סבבה, אתה.
די, תמשיך.
אתה כולך סבבה. אתה סבבה אחד גדול.
די.
תודה רבה שבאת אלינו שוב, להעיר את אלינו.
תודה רבה שהזמנת אותי שוב, ושוב, ושוב, ושוב.
וטוב, אתה יודע מה, והסכמנו לכם לדברים, לא הסכמנו לכם לדברים. זה טוב מאוד.
אבל לא הלכנו מכות.
עוד לא.
עוד לא. אולי שנכבד את המיקרופון, לא אי אפשר לדעת.
אמרנו, יוון העתיקה, צריך להתפשט.
נכון. לא, בלי רעיונות. אני גם מאוד שמן אחרי החג.
תקשיב.
לא יום כיפור, ראש השנה.
תראה אותי,
כאילו. וואי, כאילו, התנפחתי בטירוף. לא יודע אם אתה רוצה לראות אותי ערום.
אני לא רוצה לראות את עצמי.
ראית בולבולים של נאצים וכאלה, אז אני לא יודע כמה אתה זה, אבל... לא, לא.
אני חושב שאני אחד מהאנשים היחידים שראה
בולבול של נאצי.
זה, אתה יודע, זה מאוד נדיר.
מאוד נדיר.
כן.
זה משהו לרשום בקורות חיים, לדעתי. ראה בולבול של נאצי.
תראה, והאמת היא, אני בזה... לילה, כאילו, טוב, זה סיפורים, אבל היה איזה לילה...
שבטים, זה לא סיפורים אפילו.
שגיליתי ש... לא מצופה ממני להחליף את ה...
אתה שומר, למה אתה מחליף חיתולים? רציתי לחשוב, כאילו חשבתי על זה תוך
כדי. כי הם ביקשו, אז חשבתי שזה...
אז מה הם ביקשו? אתה שומר, תשמור.
חלק מהאנשים החליפו חיתולים, וחלק לא החליפו חיתולים.
אז למה לא היית בצד שלא החליפו חיתולים?
לי היה שם של ג'נטלמן. הייתי ידוע בין ה... כג'נטלמן, כי כן הייתי... כי אתה רואה בן אדם זקן שם בשתן שלו. תראה, אצל הנאצים פחות... לא, אבל היו גם כל מיני, אתה יודע, סבתות כאלה מתוקות, שטוב,
אתה קולט כמה אנשים מזועזעים מהשיחה שלנו?
למה זה, כאילו מה...
אני, זה עוד פעם חוזר לקהות שלי, שאני מדבר על נאו-נאצים, כן. מדבר על השואה, על הכחשת שואה, כן. אני רואה את זה בטוויטר הרבה פעמים. כל פעם שאני מדבר על הכחשת שואה, אני רואה שהמספר העוקבים שלי פשוט צולל. אנשים לא מסוגלים לדבר על זה, וברגע שאתה מדבר על זה שהחלפת עכשיו חיתולים לנאצי, או לאשתו של מישהו עם טוטנקוף.
יאמר לזכותי
ש... I was young and I needed the money.
לא, אני הייתי, אתה יודע, מה אני אעשה? אני הייתי אשכרה פאקינג, אתה יודע, מסתובב בברלין, אין לי גרוש, אני, אתה יודע, קר.
צריך להחליף חיתולים לנאצים.
אתה יודע, אמרתי, יאללה, אני אשב שם בלילה, אני אראה טלוויזיה גרמנית, אני כל הלילה ראיתי, אתה יודע, שלגרים, ראיתי, אתה יודע, הם כל הזמן מכרו שם דיסקים, כאילו, אז כל מיני מוזיקה גרמנית כזאת, איש דנק גרנן מיינן מוטה, איש דנק ידר תקרן, בשלוש בלילה, ברקע נאצים מתים, היו זמנים, היו זמנים. אני, כשחזרתי לארץ, בכיתי מהתחקשות, בסוף כל כך רציתי לעוף משם. ניל בר, גבירותיי ורבותיי, אתה מעלה בי זיכרונות. אתה יודע, זה נדיר, אני לרוב לא מספר כל מיני סיפורים.
אבל אתה רואה, עכשיו גרמתי לך לספר את זה למיקרופון.
אוי ובוי. טוב, אני מקווה שלא זה עזעתי אף אחד, אני, אתה יודע.
אף אחד לא מקשיב בשלב הזה. לא. אף אחד לא מקשיב.
טוב, מאוד עדיף. ניל בר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Make
Difference. אנחנו אנשים טובים, תמשיכו לאהוב אותנו.
אנחנו בסדר, מה נעשה? מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, מהפחקים שבעזרת השם עוד נלך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים, שלא ניפול למחוזות של פשיזם, שנדע בכל זאת לחיות כעם חופשי בארצנו עם חסד וחמלה ואהבת אדם ועתיד, עתיד גבירותיי ורבותיי, קצת להתמקד בעתיד, עבר אפשר ללמוד ממנו, אבל יש דברים שאפשר לקחת ויש דברים שאפשר לעזוב ואפשר דברים שלא צריך להתעסק בהם כל הזמן, אולי נתמקד בעתיד שיהיה עתיד טוב לכולנו, אמן.
אני כאילו חושב שהפרק הזה יעלה עוד חודש, ויכול להיות שאנחנו נהיה בעיצומה של מכנת אזרחים, וכזה כל הם שומעים אותך, מה אתה מדבר?
זהו, אנחנו, בוא נחכה ונראה כאילו, מה יהיה עד אז. אבל נקווה שיהיה רק טוב,
יהיה טוב,
ורק אהבה רבה, ורק בריאות, ונשתמע.
פודקאסט. פודקאסט. פודקאסט.